שבוע טוב לכולם, אני שמח להגיע כאן לאנטוורפן בבלגיה. היה לנו שבתון נפלא גם בבית הכנסת הפורטוגזי כשכבר נהיה ישראלי וג'ורג'יאן והכל ביחד, וגם בבית הכנסת הגרוזיני פה, והיה ממש שבתון מאוד מאוד מוצלח. תודה לסימון ולכל מי שעזר, ואורי ולכל האחרים שעזרו והביאו, והנרי, ומי ששכחתי, אני תמיד שוכח איזה מישהו. אבל מי שכבר עזר, הקדוש ברוך הוא כבר רואה הכל, לא לדאוג. זה הכי טוב, להיות בסתר, זה תמיד עדיף. בכל מקרה, זה היה רעיון, אני עכשיו רואה, אני אף פעם לא יודע אם זה רעיון טוב או לא עד אחרי שזה היה. עכשיו אני רואה שהיה כל כך טוב, ברוך השם. דיברנו הרבה שעות תורה היום ואתמול ומחר. כמו שאמרתי לכם, יש כאן הרבה דיסקים, הכל בחינם, מי שרוצה לתרום, זה רק רווח שלו, נטו. אין יותר השקעה, יותר תורה מזה בכל העולם. כל מי שמקבל את זה שומע 30 שעות דברי תורה, עברית, אנגלית, רוסית. אנשים חוזרים, מתחילים לשמור שבת, הכל זכויות שלך, נהפך לחייל שלך. כל מצווה הולך לך לחשבון. כן, יש גם הוראות קבע באתר, מי שרוצה, חודשית. מהכספים האלה אני עושה את הדיסקים. זה לא בא מהאוויר, כן, ברור. זה אלפים של אלפים של דולרים כל שבוע. חלקים, ברוך השם, כבר יותר מ-15-16 אלף דולר דיסקים כל חודש. זה עדיין חלק קטן מהכמות של הצופים, כי הרוב זה באינטרנט ובאייפון. יש לנו אפ גם בחינם, כל מי שיש לו אייפון ואנדרואיד, מוריד את האפ בחינם מהוובסייט, ואתה יכול לשמוע את כל ההרצאות תמיד בחינם, כמה שאתה רוצה. divineinformation.com או רב יוסף מזרחי. אתה מוציא את זה ואתה מחובר כל היום, אנשים מקבלים כל הזמן את ההרצאות החדשות, ישר לאפ. ברוך השם, השטן הרי תמיד נלחם, מנסה להרוס, לקלקל, תקלות, אבל בעזרת השם זה מה שיש. התבקשתי לדבר הערב, פה מלאב המלכה זה עוד מעט 12 בלילה, אנחנו לא רגילים לזה, בדרך כלל בשעות האלה כבר הסתיים הכל שם באמריקה ובארץ, אבל קודם כל הכבוד לכם, באמת אשריכם שאתם באים לשיעור תורה בכמעט חצות הלילה, זה ממש ממש מרשים, לא לכם, זה מעורר הרבה רחמים על עם ישראל כזה דבר, שאנשים יודעים שצריכים לקום בבוקר, באים 11 וחצי, 12 בלילה לשיעור תורה, כל הכבוד. ושמעתי שהיה... כן, ברוך השם. אז בעזרת השם התבקשתי לדבר בעניינים של אמונה. זה דברים שתמיד כולם צריכים. גם אם כל החיים למדת אמונה, אמונה דומה לאחד שעובד במכון כושר ומפתח שרירים. כל עוד הוא עובד, השרירים בסדר. ברגע שהוא חצי שנה התרשל, הכל מתחיל להיות רך. חוזר, נהיה יותר גרוע. מי שחושב שהוא הגיע באיזה שלב בחיים לאמונה, עכשיו אפשר לנוח, מיד יגלה אחרי יומיים שלושה שכל האמונה מתחילה לרדת. הקדוש ברוך הוא יצר וברא את העולם בצורה כזאת, שעד השעה האחרונה של החיים, אדם לא יכול לפתוח בעצמו. אל תפתח בעצמך, אומרים חז"ל, עד יום מותך. והראיה שמביאים זה יוחנן כהן גדול. 80 שנה שירת ככהן גדול, כאדם הכי חשוב בכדור הארץ, ונפל כחילוני הכי אלוף בסוף. זה היה הסוף שלו. כפר בהשם. אלישע בן אבויה, רבו של רבי מאיר בעל הנס. רבי מאיר בעל הנס היה אומר, אלוהד מאיר ענני, על המקום היה נהיה נס. מי היה הרב שלו? אלישע בן אבויה. מה קרה לו? כפר בהשם. אז אם הגדולים הענקיים האלה הגיעו לגיל מבוגר בתור צדיקים ובסוף נפלו, מי אנחנו הקטנים, הפרושים, שנבטח בעצמנו, שאנחנו בעלי אמונה ואנחנו צדיקים ולי זה לא יקרה, אני כבר 10 שנים, אני כבר 20 שנה בעל תשובה, אני כבר 3 שנים, כל אחד חי בדמיונות, כאילו הוא מבוטח. אין. ותדעו לכם, אני אגיד לכם עכשיו דבר, שהוא לא יודע אם אתם יודעים אותו, אבל כדאי מאוד לדעת אותו טוב טוב. כשאדם מתחיל לחזור בתשובה, יש הרבה אש. אש של התעוררות. הקדוש ברוך הוא הרעיף עליו סייעתא דשמיא ממרומים. בדרך כלל, כמו שכתוב בפרקי אבות, הסתכלו בפרקי אבות, פרבות דרבי נתן, שם כתוב, ואתם העוסקים עם הציבור לשם שמיים, מי שמזכה הרבים, על זה מדובר. מעלה אני עליכם כאילו עשיתם, אף על פי שזכות אבותם עומדת בידם. אני אתרגם את זה. אני חושב שתכינו כבר עוד 20 כיסאות, שלא כל הזמן נהיה עסוקים בכיסאות. מעכשיו כבר, שכל מי שבא כבר יהיה לו כיסא. כן? כי אני כבר רואה מה הולך להיות פה. כל הזמן יזיזו לי כיסאות. כן? בכל אופן, ברוך השם, צריכים, איך אומרים? צריכים להכין תרופה למכה. חכם עיניו בראשו. הבנת? כן. אנחנו חכמים. כולנו חכמים, כולנו נבונים. לא כולנו יודעים את התורה. זה בטוח שלא. בקיצור, אז עכשיו, אז אדם עכשיו מתחיל לחזור בתשובה. פרקי אבות כותב שמי שמתעסק עם הציבור, דהיינו הדרשנים, אלה שנתנו דיסקים, אלה שירחו, אלה שבישלו, אלה שתמכו, הקימו את בית הכנס, כל אחד יש לו חלק בזה, כן? אז כל אלה, הקדוש ברוך הוא אומר, מעלה אני עליכם כאילו, כאילו, לא באמת, כמו כאילו שאתם החזרתם אותם בתשובה, את הנשמות האלה, כאילו. מה באמת החזיר אותם בתשובה? פלא פלאים. אף על פי שזכות אבותם עומדת בידם, הזכות של האבות שלהם, זה הדבר העיקרי שנותן להם זכות לאותם נכדים, שישמעו דברי תורה, או שיגיע הדיסק ליד שלהם, או שיזמינו אותם לשבתון, זה רק הסבא או הסבא של הסבא שלו שעומד בפני השם ומתחנן בשמיים, תנו לנכד הזה שלי צ'אנס שיפסיק להיות גוי. תנו לו צ'אנס. ואז מתחילים לגלגל. עוד נותנים מישהו מדבר איתו במטוס, בשדה תעופה, זה הכל בהשגחה משמיים. הרבה פעמים רואים יהודי אחד יש לו, לשני אין לו את הצ'אנס הזה. מה הראיה? בתור אחד שכבר 18 שנה טיילתי בהמון המון קהילות, יוצא לי לדבר בכל סוגי הקהילות, מחילונים הכי גמורים עד חסידים הכי אדוקים. ורצה לי לדבר בקהילות של ראשי ישיבות ורמים ואנשים רציניים ביותר, מחמירים מאוד, וכבר בקהילות שאנשים היו יותר גויים מגויים, מכל הקהילות. ומה מצאתי? מצאתי יש דפוס קבוע. אצל הספרדים, כמעט כל העדות, הרבה הרבה יותר קל להחזיר את החבר'ה החילונים בתשובה, מאשר בעדות אשכנז. למה? כיוון שבעדות אשכנז התחילה הירידה מהדת בערך לפני 220 שנה, בתקופת משה מנדלסון שהתחיל את תנועת ההשכלה, כבר לפני 220 שנה התחילו רבנים אשכנזים ללכת לאוניברסיטאות באירופה, והילדים והנכדים שלהם כבר התבוללו לגמרי, חלקם התנצרו כבר, באותו דור. זאת אומרת, הקלקול בארצות אשכנז הוא בערך 200 שנה. 200 שנה זה יותר מ-10 דורות, זה לא צחוק. לכן, כשאתה בא היום ליהודי חילוני אשכנזי בארץ, ואתה מנסה לשכנע אותו שהתורה היא אמת, אפילו שאתה מדבר אליו לשכל ולא חסר להם שכל, הם לא אנשים טיפשים, זה מרגישים שיש כאן חומת בטון שאותמת להם את הנשמה והדברים לא נכנסים. דבר איתו מתמטיקה, הוא גאון. דבר איתו שפות, דבר איתו הכל, הוא מבין. אתה מדבר איתו עניינים רוחניים, המוח שלו לא קולט, הנשמה אטומה. למה זה? בגלל שאין להם הרבה זכות אבות לאותם מסכנים. כיוון שכבר יש לו 10 דורות, הרצל היה הסבא של הסבא שלו, כבר אז היה שונא השם, שונא דת. ומי היה, עוד 100 שנה לפני הרצל, כבר יש לו כבר 10 דורות שכולם כופרים, מאמינים שבאנו מהקופים, שונאי דת וכולי, שנלחמו ברבנים, באירופה, בפולין וכולי. לכן, אין לו לאותו מסכן הרבה זכות אבות. אבל מדי פעם נופלים, נאמר, אני לא יודע, אני מנסה לנחש, אולי ב-20% מהאשכנזים החילונים, שנדלקים בשנייה כמו לפיד. 10 דקות אתה מדבר איתם, ישר נדלקים. ואז אני שואל אותם, סבא שלך, אבא שלך היה דתי? אומר לו, סבא שלך היה? כן, סבא שלי היה רב בהונגריה. ישר אני רואה את ההבדלים. זה שהסבא של הסבא של הסבא שלו כבר היה כופר, אין לו סייעתא דשמיא המסכן, אין לו, צריך להתאמץ עליו פי מאה יותר. וזה שכבר סבא שלו היה איזה צדיק, מיד צ'יק צ'ק נדלק, רואים שיש על זה השגחה משמיים, זה דבר מעניין מאוד, אפשר לעשות על זה ממש חקירה יסודית. רואים פה זכות אבות, וזה מה שכתוב בפרקי אבות, זה תורה, פרקי אבות זה תורה שבעל פה. מה כתוב שם? מי שעוסק עם הציבור, הוא מקבל שכר מלא כאילו הצלת את הנשמות האלה. אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו מה שבעצם גם לא מגיע לנו כל כך, כי בסופו של דבר מי שבאמת פתח להם את הזכות זה אבותם. אבל רואים את זה בשיטה בדוקה, איפה שהיה הקלקול גדול כבר הרבה הרבה זמן קשה מאוד, ואיפה שהקלקול הוא סך הכל שתי דורות מיד בוחרים, פרסים, מרוקאים, צ'יק צ'ק נדלקים. למה? סבא שלו היה עדיין אדם ענק, זה תלמיד חכם. הרבה פעמים אני מכיר כאלה אנשים, איך שמתחילים לדבר איתם, מתחלפת להם כל הגישה. למה? רואים סייעתא דשמיא. עכשיו, תראו כאן נקודה חשובה. אדם מתחיל לחזור בתשובה, בחודשים הראשונים הוא דלוק כמו לפיד. אורות, תיקונים, רץ כבר, מחפש, רק מה לעשות, מקווה כל יום, בא לשיעורים, כל היום קלטות, זה עסוק, אינטרנט, כל היום אוזניות. כמו אש, תפילות, בא, מה זה? משתגעים, מה זה? רק לפני חודשיים היה חילוני, זה איך זה הוא ככה מלא אש? עוברים עוד כמה חודשים ואז באה הנפילה, פתאום מתחילה ירידה, יורד, 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 עד חס וחלילה לפעמים יורד לשאול תחתית, יותר גרוע מה שהיה קודם, אבל לפעמים הוא יורד קצת ואחר כך עולה ויורד ועולה, ככה הוא מתנדנד. מה הסיבות? הרי מה? הרי את האמת הוא יודע. כבר יודע את האמת. הוא היה בסמינר, שמע הרבה הרצאות, הוא יודע, ברור לו, אין שום ספק שהתורה היא אמת. אז מה קרה שאין לו יותר כוח לקום בבוקר לתפילה? מה קרה שכבר אין לו חשק ללכת למקווה יותר? מה קרה שהוא כבר פחות מחמיר בכשרות? מה כל זה? מה כל זה קרה? זה הרבה לא יודעים. מה התשובה? התשובה... שהוא התחיל לחזור בתשובה, התקיים בו הפסוק, פתח לי פתח כפתחו של מחט, ואפתח לך כפתחו של אולם. ברגע שאתה עושה את הצעד הראשון בתור חילוני לכבוד השם, מראה שאכפת לך ואתה מוכן להשתנות, הכל, הכל, הקדוש ברוך הוא עושה בשבילך. אתה לא עושה כלום יותר. הכל הוא מסדר לך, מזמינים אותך לשבתות, מביאים אותך לשיעורים, נותנים לך את השיעורים המתאימים, נותן לך אהבה, חשק לתורה, לתפילה, פתאום נהיית מחמיר, 20 דקות תפילה 18, שום דבר זה לא אתה. זה הכל, הקדוש ברוך הוא העלה אותך למדרגה הראשונה, ששם הוא רוצה אותך בעוד שנה. הוא נתן לך להרגיש איזה מתוק זה להגיע לראות אורות של רוחניות, ואז הוא עזב אותך. והחזיר אותך למצב הרגיל שלך. ואז עכשיו אומר לך, תגיע לשם בכוחות עצמך. ואז קשה הרבה יותר. קודם כל נתן לך לטעום. ואז הבן אדם אוכל את עצמו, אומר, תראה, לפני חצי שנה הייתי ככה, והייתי ככה וכו'. כשבחור אומר, עד רבה, העליתי אותך לשם בקלות, כדי שתטעם כמה, תעמו אורו כי טוב השם. תטעם, תראה איזה מתוק. איזה אורות, התורה, הרוחניות, איך לא אכפת לך יותר מכל השטויות שהיית מתעסק בהם, מהכדורגל, מהדיסקוטק, מחוף הים, כבר לא מעניין אותך הדברים האלה. פתאום עלית להיות רבי שמעון בר יוחאי, והחזיר אותך להיות הירקן בשוק, כמו שהיית. עכשיו נראה אותך עולה למדרגות האלה. אז איך אפשר? אם עכשיו אתה, אם אין אני לי מי לי, מה אומרים? בלי השם אי אפשר, אין סייעתא דשמיא, אי אפשר להתקדם כלום. אז מה צריך לעשות? הקדוש ברוך הוא גילה לנו את הסוד. אין שום דרך בחיים, שום דרך בחיים להתקדם ביראת שמיים ובאמונה ללא לימוד תורה קבוע כל יום. מעולם לא מצאנו אדם שיתקדם בתורה וביראת שמיים מהאוויר. אין כזה דבר. גם לא מקריאת תהילים. זה מחזק, זה מביא קצת אמונה, כן. מי שלא לומד תורה... הוא לא יכול להתקדם. ואם אתה רואה מישהו שלא בא ללמוד תורה ונראה שהוא מתקדם, זה רק עניין של זמן עד שהוא יתרסק. אין לו יסודות. אין. בלי לימוד תורה אי אפשר להתקדם. עוד משהו אני אגיד לכם. לעולם, לעולם, אל תלך אחר רב שאתה יודע שהוא לא עמל בתורה. שהוא עושה אוקוס פוקוס, שם גלימות, עושה כל מיני מודעות בעיתון, אבל הוא לא שקוע בתוך התורה. אני, הקטן והעלוב, הזהרתי אנשים לפני 13 שנה מכל מיני מפורסמים שכבשו את העולם. אמרתי להם, אתה תראה עוד מה יהיה הסוף עם הבן אדם הזה, כעסו עליי. ואחד אחד ממי שאמרתי ברשימה צדקתי, וזה השם יודע. אחד אחד, אנשים שאנשים עמדו להם שבועות בתור לקבל מהם ברכות, ונתנו להם מיליוני דולרים, זה נועף עם נשים נשואות, וזה גנב מיליונים מאנשים, וזה עשה ככה, וזה נגע בילדים. אחד אחד, למה? אני למדתי כלל אחד בשמו של הרב בן ציון אבא שאול. הוא אמר, מי שלא עמל בתורה, לעולם לא יכול להיות קדוש. גם אם סבא שלו היה האיש הכי חשוב בעולם. התורה היא לא עוברת בירושה. אבא שלך יכול להיות גדול הדור, ואתה יכול להיות האדם הכי מושחת עלי אדמות. מה הראיה? יצחק ועשיו. יצחק היה גדול הדור, מדבר עם השם, נביא, ויצא לו עשיו, רוצח, נועף, עובד אלילים, מה אתה רוצה יותר מזה? אז איך זה? למה הוא לא ירש את התורה מאבא שלו? יעקב אבינו ירש את התורה מיצחק? לא. הוא הלך ללמוד 14 שנה, הוא לא ישן. הוא למד בישיבת שם ועבר, אף על פי שזה היה ישיבות אחרות מהיום, זה לא מה שאנחנו לומדים היום, כי עוד לא הייתה תורה עדיין, זה היה לפני מתן תורה. אבל יעקב אבינו עמל, הוא לא הגיע למה שהגיע סתם. אבל עשיו, איש יודע צייד על חרבך תחיה וכו', זהו, זה היה עסוק בעולם הזה. עולם הזה, אבל הראש שלו התגלגל למערת המכפלה לקבורה. ביום הלוויה, קרתו לו חושים בן דן, הבן של דן, היה חירש, לא הבין מה הולך, פעם קרת לו את הראש. הראש שלו התגלגל כמו כדורגל לתוך מערת המכפלה, הבינו, כמו שאמרתי בדרשה היום, מת קונה את מקומו. לפי מה הולכים? לפי הראש. לא לפי הגוף, הגוף היה בחוץ. באמת, זה, תראו איזו שאלה, זה יצא נפקמין על ההלכה. שאם היו הולכים לפי הגוף, היו צריכים לקבור אותו בחוץ, היו דורכים עליו. היו באים למערת המכפלה, כל מי שהיה עובר היה דורך לו על הגוף, כי שם קברו אותו. אחרי 2000 שנה מי היה זוכר איפה הוא? ואף אחד לא היה זוכר את האנדרטה שלו. לרשעים לא עושים אנדרטות. אין עלייה לרגל לקבר שלהם. שנה אחרי שהם נפטרים, ראשי ממשלות, אין להם מניין. מניין אין להם. תראו, היה פעם ראש ממשלה בארץ שאהבו אותו. גם היה שומר שבת. מנחם בגין. שנה אחרי פטירתו מישהו אמר לי שלא היה קדיש בקבר שלו. שנה אחרי לא היה קדיש, להגיד עליו קדיש בשנה, הזכרה של שנה, לא היה. לא היה לו כנראה משפחה גדולה, ואין שם הרבה דתיים שאכפת להם מהזכרה. בהזכרה שלו שנה לא היו צריכים להביא אנשים מקברים אחרים, שיהיה לו קדיש. רבי שמעון בר יוחאי עברו 2000 שנה, הנה אנחנו מתקרבים עוד שבוע ל"ג בעומר. כל שנה באים יותר ליורצייט שלו במירון, יותר ויותר. למה? הגמרא אומרת... בגין, אמנם הוא היה שומר שבת, אבל כנראה הוא לא היה בסטנדרטים של אלה שגדולים במותם יותר מבחייהם. גם אנחנו, שלא תחשבו שאנחנו עדיפים עליו. כתוב שהצדיקים, הצדיקים, הם יותר גדולים במותם מבחייהם. זאת אומרת, כמה שהוא היה גדול בחייו, חכה תראה אחרי פטירתו, הוא יהיה הרבה יותר גדול. מה הראיה? למשל רמחל. רמחל, בחייו, הרבנים הגדולים לא נתנו לו להגיד דברי תורה. כתבו לו מכתבים, אימו עליו, הזהירו אותו. למה? הוא עשה טעות אחת. מה הייתה הטעות שלו? בגיל 18, לא היה לו זקן, גיל 18, הוא היה איטליאנו. איטליאנו זה כמו המקסיקנים, לא גודל להם זקן. קצת, גודל להם קצת כמה חוטים פה ככה, זהו. לא גודל להם זקן מלא. אז ילד בן 18 רזה, הוא לא היה אוכל כמעט, רזה כמו מקל. בן 18, קצת זקן גודל לו, בא אומר, סיפר שיש לו מגיד, מלאך מתגלה אליו. הוא אומר לו דברים, מלאך מן השמיים. הגאון מבין לה, היו המלאכים מתחננים. היו אנשים שהיה להם את ההתגלויות של מלאכים. ששמעו את זה הרבנים הגדולים, ואתם צריכים להבין, הרבנים של אז, לפני 250 שנה, רב בן 70 של אז, היה כמו 50 רבנים של היום ביחד. גדולים, גדולי תורה, מבחינת גדלות. זה לא רבנים של היום, זה רבנים ענקיים. שכל חייהם רק עמלו רק בתורה, ולא היה פריצות, ולא היה מה שיש היום בעולם, לא היה פוליטיקות, לא היה רדיפת ממון כמו היום. עולם אחר היה. היו יושבים עם המנורה, כל החיים לומדים תורה, זהו זה. לא היה כלום מה לעשות. לא היה את כל התאוות של היום, נסיעות, זה, הולך לפה, מזמינים אותו לשם, פרס קלאס, עניינים, מה היה לרבנים? היה יושבים עם הנוצה ועם הזה, וגם, שימו לב, הרבנים הגדולים של פעם, הכתבים שלהם הם מאוד מאוד קצרים, אם תשימו לב. אין העריכות, הכל מקוצר, ממש. הגאון מבין לה כתב ספר, שנים על גבי שנים עמלו עליו כל המומחים כדי לפענח אותו. למה? כל הספר היה ראשי תיבות. לא היה אף מילה. הכל היה ראשי תיבות. ארבע מילים, ארבע אותיות. חמש מילים, חמש אותיות. כל הספר, ראשי תיבות. הוא כבר ידע הכל. הוא יקרה אחרי שנה בספר שלו, הוא כבר מבין מה הוא התכוון. אבל אף אחד לא הבין. אז הכל היה ראשי תיבות. למה? לא היה נייר כמו היום. אתה קונה מיליון ניירות בדולר. לא היה נייר. היה יקר מאוד, היה קלף של ספר תורה, זה מה שהיה. לא היה ניירות כמו היום, מוצאים לך נייר בזיל הזול, אתה קונה חבילות ויש לך עת, אתה כותב כמה שאתה רוצה. היה צריך להכין דיו מכל מיני צמחים, לבשל את זה, שיצא מהם הצבע. זה פשוט, היה יקר מאוד, ונוצות כל פעם צריך לגלף אותם, לחתוך אותם, לסדר אותם, כמו סופר של ספר תורה, וגם אין לך דפים, ואין חשמל, אין כלום. היה חיים פי מיליון יותר קשים מהיום. אז מה, אף על פי כן, האנשים האלה הגדולים, תראו מה זה, הם ישבו כל החיים, כתבו, תראה רק שולחן ארוך, תראה כמה כרכים. תחשוב שהכל רבי יוסף קארו כתב עם נוצה, בלי מנורת שמן. ככה היה, בקור של צפת, בשלג שם. לא היה כמו היום, יושב על קורסה מאוד, משרתים באים לו, מביאים לו כבוד הרב, מזזים לו את הכיסא, מעלה, מרימים לו את הגלימה, שב, תה, קפה, ככה, עניבה, יושב. היו, עולם אחר היה. בגלל זה הם נהיו ענקי תורה כאלה, כי לא היה כלום בחיים, היה רק תורה. או שהיית אנלפבית גמור, לא יודע קרוא וכתוב, כל היום עובד בשוק, או שהיית חכם גדול, כמעט ולא היה באמצע. לא כמו היום, היום יש הרבה בינוניים. יודעים תורה, אבל עדיין הם בתוך העולם הזה, זאת אומרת כזה חצי חצי, רגל פה, רגל שם. שם תראו, היו גדולי העם, והיו אנלפבתים גמורים. שמחת בית השואבה, הגמרא אומרת, מי שלא ראה את שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. למה? הגמרא מביאה כמה דוגמאות. אחד, רבן גמליאל היה זורק שמונה לפידים באוויר עם אש. שפי העולמי, אף פעם לא היה, יש בגינס, שבע. אחד שהצליח לעשות עם שבע. הגמרא, לפני שידעו שיהיה ספר גינס, והם שכתבו את גינס לא קראו את התלמוד, זרק שמונה לפידים, הגמרא אומרת, באוויר, ולא נופלים, ולא פוגעים אחד בשני, לפידים מאש. ואחר כך היה עומד על הבהונות שלו, עושה עמידת ידיים. אתם מכירים מישהו בעולם שיכול לעשות עמידה ידיים, הרגליים שלו באוויר, והוא עומד על שתי אצבעות, בתוך האדמה? איפה יש כזה דבר? אז מה, תארו לכם עכשיו, הרב עובדיה, לוקח שמונה לפידים ועושה ככה בירושלים, ככה בכותל. העולם משתגע, מה? למה החכמים היו צריכים לעשות לוליינות, קרקס, כדי להביא את פשוטי העם? תורה לא מעניינת אותם. מה מעניין אותם? קרקס. איך נביא אותם לבית המקדש? נגיד, יש משחק של ביתר, יבואו כולם. מה נגיד? נגיד, הרב דורש? אז מתוך שלא לשמע, בא לשמע. ככה הם היו באים, ככה הגמרא מעידה. היו עושים להם סיבות, שירים, זה, היו הלוויים, היה תזמורות, היה כל מיני כינור ונבל, היה אווירה בבית המקדש, משהו משגע. כל ירושלים מלאה יהודים, כל הערים, כולם היה להם לפידים, היה משהו משגע. ירושלים, אף פעם לא היה מקום צר בירושלים, הגמרא אומרת. באו אלפים של אלפים, היו יושנים ברחובות, בבתים, מתארחים, משהו משגע. וקורבנות, ומה, אי אפשר, אנחנו, מי שלא מבין מה זה היה בית המקדש, קשה להתגעגע לבית המקדש, אלא אם כן אתה באמת לומד את הימים האלה, מה היה שם, איזה ניסים, איזה דברים, איזה יראת שמיים זה הביא לעם. ועל זה, 2000 שנה, אין לנו בית המקדש. מצד שני, אני אומר, אם יהיה היום בית מקדש, אדם נוסע בג'י BMW, עכשיו אומרים לו, משה, חיללת שבת בטעות, תביא, לך תביא קורבן. אגיד, טוב, עכשיו איך אני אביא את הכבש הזה בבמ"ו שלי, לחלך לי את הבמ"ו, את המרצדס? איך הוא יביא קורבן? עם העורך דין, יש לו חניפה, עניבה, שעון, ככה, שם בוסם, סידר את השערות, אומרים לו, לך תביא כבש. הוא אומר, מה כבש? שהמשרת שלי, אחמד, לך תביא כבס, תביא אותו לירושלים, תפגוש אותי שם, עושה לו טקסט. איך יהיה? תחשבו, אם יהיה עכשיו בית מקדש. אמרתי היום בדרשה, ראינו בפרשה היום, היה כתוב קורבן אחד להשם, קורבן אחד להזזל. זאת אומרת, כל שנה, יום כיפור, היו לוקחים את הכבש הזה, זורקים אותו מההר. הכבש הזה היה הולך כפרה על עם ישראל. אמרתי, אם היום היה בית מקדש, והיו רוצים הרבנים לזרוק את הכבש מההר, היו באים כל השמאלנים, כל האלה זכויות של החיות, צורכים שם, תנו לחיות לחיות, מתווכחים, נלחמים, היום מביאים כלי נשק. מה? אתם החרדים רוצים לזרוק כבש מהר? איפה נשמע כזה דבר? לא היו נותנים. ושלא לדבר על קורבנות, היו שורפים בבית המקדש. אז מה הפתרון? זה אחד הסיבות שבזמן שיהיה בית מקדש לא יהיו רשעים בעולם. לא יישאר מהם זכר כל אלה. ואמרתי, יש פסוקים מפורשים. הוא בא לציון גואל לשווה פשע ביעקב. רק למי שחזר בתשובה המשיח בא. והמשיח יקבץ גלויות ויבנה את בית המקדש. ויתחיית המתים, מי יקום? רק הצדיקים. לא יישאר רשע אחד בעולם, שנאמר שארית ישראל לא יכזבו, לא ישקרו בפיהם, לא יעשו עוול. ואיך הפסוק שם? אני מנסה להיזכר. יש שלושה עניינים שם. כתוב, לא יעשו עוולה, ולא יכזבו, ולא ישקרו בלשונם. זאת אומרת, לא יהיה שקר, לא יהיה גניבה, ולא יהיה עוול. הכל יהיה, כולם יהיו צדיקים. למה? מה זה שארית ישראל? מי שנשאר מעם ישראל. סימן שהרוב לא יישארו לו עלינו. רק מי שצדיק, הוא יישאר. ומי שבינוני, יהיה לו 9 חודשים. כמו 9 ערכי לידה, שהמשיח יבוא, יהיה תקופה, בלגן, גוג ומגוג, יהיה תרו ובוא בעולם, אנשים יברחו, ירוצו, כמו שכתוב בנביא זכריה. זכריה י"ד, נבואה קטסטרופלית. מה הולך להיות? ירוצו, הגויים יבואו על ירושלים, נשים יברחו, יתחבאו אנשים במערות, יברחו למדבר, נורא והיום יהיה. ומה אומר שם הנביא? אלה שישארו בסוף אחרי כל הטרגדיות, אז הקדוש ברוך הוא יבוא, ייכנס למערכה, ויחסל את כל הגויים, את כל שונאי ישראל אחת לתמיד. זהו זה, פטר מהם אחת לתמיד. כל השונאי ישראל, לא כל הגויים, רק הגויים ששנו ישראל. גוי שהיה צדיק ושמר 7 מצוות ואין לו שום דבר נגד יהודים, אין סיבה להרוג אותו. למה? הגויים האלה הם נחשבים צדיקי חסידי אומות עולם, כן? בכל אופן, מה אנחנו רואים פה? שלא כולם יישארו. וכל אלה, הזוהר הקדוש אומר שיבוא המשיח עוד לפני שנגיע למצב של הבהמות ושל החיות. עוד לפני, הם ייצאו להילחם במשיח, ככה כתוב. הם ייצאו והמשיח יהרוג אותם בהבל פיו, הוא יגיד פסוקים ותצא לאהבה וכולם ישרפו. זאת אומרת, תראו מה זה, שהמשיח יבוא, במקום להגיד חטאתי, אבי, תיפשענו, טעינו, החרדים צדקו, הם לא יודעו. כתוב, רשעים על פתחה של גיהנום אינם שווים בתשובה. הוא כבר רואה את המשרפות, איפה הולכים לזרוק אותו, במקום לצעוק חטאתי השם, תסלח לי, תן לי הזדמנות. מהו? מקשה את ליבו עוד יותר, לא מסכים. מוכן לסבול את כל הסבל שבעולם, העיקר לא להודות, החרדים צדקו. מה הולכים לעשות? מתאספים כולם בפייסבוק. זה מה שיקרה, בדיוק ככה. כולם יודיעו בפייסבוק, דף חדש. שונאי משיח. כל מי שאלרגי למשיח של החרדים, לבוא לדיזינגוף. יבואו. 500,000, 1,000,000, ככה יהיה, אתם צוחקים, בדיוק ככה יהיה. יתאספו כולם, יביאו נשק, כל החיילי מילואים, חיילים, כל מי ששונא חרדים יבואו ויצאו למלחמה. ישמעו שהמשיח בהר הזיתים נפקע, כמו שהנביא כותב, ייצאו מים מהאדמה, ירידת אדמה קטלנית.
בירושלים.
כן, בירושלים, והם ייצאו לקראתו להילחם בו. ואז יישרפו כולם בהבל פיו. ומי יישאר? רק הצדיקים. והצדיקים יוכלו להקריב קורבנות של החגים, ויוכלו, וכל מה שיהיה. רק מה, יש עוד נקודה. יש שאלה באמת, אם נצטרך קורבן חטאת. למה? קורבן חטאת זה מי שעשה עבירות. עבירה, הוא צריך להביא בשוגג, צריך להביא קורבן חטאת. יש קורבן אשם, כל זה קורבנות של עבירות. אבל לא יהיה עבירות, כי לא יהיה יותר יצר הרע, כי הדבר העיקרי שיקרה בימות משיח, הקדוש ברוך הוא מביא את השטן ושוחט אותו לעיני כל הצדיקים. לא רק הצדיקים בדור הזה, כל הצדיקים שקמו לחיים, דוד המלך, אהרון הכהן וכולם. איפה כתוב בתורה שיהיה תחיית המתים? מי יודע? הגמרא שואלת, מסכת סנהדרין, תחיית המתים מן התורה מניין? ראיה מאהרון הכהן. מה כתוב? שאז יביאו בני ישראל קורבנות לאהרון. יביאו לאהרון קורבנות, אז יביאו. הגמרא שואלת, וכי אהרון חי לנצח? מה זה אז יביאו? אהרון כבר נפטר במדבר, הוא לא נכנס לארץ. מתי יביאו לו קורבנות? הוא לא זכה לשרת בבית המקדש. והוא נפטר כבר. איך הוא ישרת בבית המקדש? אומרת הגמרא, יקום לחיים, ואנחנו עוד נביא לאהרון הכהן, בעזרת השם שנהיה אנחנו צדיקים, את הקורבנות שלנו, יש קורבנות של חגים וזה, ונדבות וכו', יביאו לבית המקדש, ואותו אהרון, שאתה קורא עליו בתורה, יעמוד שם בבגדי הכהן הגדול, עם כל הכהנים של כל הדורות, תחשבו איזה ימים יהיו. איזה ימים יהיו. רק מה, אחרי שהקדוש ברוך הוא ינקה את העולם, כל הגויים שישארו, כתוב שהם יהיו מסביב לעם ישראל, ועם ישראל ילמד אותם. אז סוף סוף נזכה להיות אור לגויים. כרגע, לא יודע אם אנחנו בכלל אור. ואם אנחנו אור, אני גם לא בטוח כל כך שאנחנו אור לגויים, אבל האמת, פה ראיתי כמה דברים, התפעלתי. בניו יורק, אף אחד לא עומד לרמזור ירוק, שעורכי רגל הכוונה. אני אתן זה, רק עברו המכוניות, כולם קופצים לכביש. ויש גם מיליונים שגם לא מחכים למכוניות שיעברו, קופצים לך לפני המכוניות. הייתי בירושלים לפני חודש, כולם קופצים לכביש. הייתי באיסטנבול לפני חודש, קצת פחות, קופצים כולם לכביש. קנדה, עם כל הנימוסים שלהם, כולם עוברים את הכביש. אמרו המכוניות, אדום, עוברים. פה, אני רואה, עומדים כולם. אין, הכביש ריק. עברו כל המכוניות, סתם עומדים. אני אומר להם, בוא נלך, מה? אומרים, לא, לא, חילול השם. הגויים מסתכלים. הגויים מסתכלים. בניו יורק זה לא חילול השם, כי הגויים פשוט בעיניהם, שעברו המכוניות, כולם עוברים. אין פה עניין משהו. אבל פה כנראה מקפידים. אז עומדים, מחכים, שיהיה ירוק. מעשה גדול. למה? הדברים הקטנים האלה, שאתה לא חושב עליהם, יכולים להיות באמת חילול השם. כי גם ככה אסף שונא ליעקב. אסור לתת לו להתעורר, לעורר את המפלצת שבו. תדעו לכם דבר אחד. אחרי שהנאצים הרגו את היהודים בשואה, אז חלק שרדו. אז אלה ששרדו באושוויץ ובפולין וכל המקומות האלה, מהו הפולנים והרגו אותם? הם גרזנים. פתחו להם את הראש לשניים, ככה, עם גרזנים. תקעו להם גרזנים בראש, הפולנים. הפולנים, ליהודים ששרדו את השואה. תראו מה זה. ב-46. תראו מה זה. היהודים עברו את כל החמש-שש שנים האלה של הסבל של היטלר, שחררו אותם, יצאו מהמחנות, באו הפולנים, נחפקו אותם עם הראש, ככה עם גרזנים על הראש, הרגו אותם. שאלו אותם אחר כך, למה לא ריחמתם עליהם? אחרי כל מה שהם עברו, באתם, הרקתם אותם ככה, מה הם אמרו? פחדנו לחזור לימים האלה, שהם שלטו פה בכל העסקים ורימו אותנו בביזנס יום ולילה. מה הכריע אותם? הרמאות. גזל. על גזל הם מתו בסוף. הפולנים אמרו, על זה שהם רימו אותנו בביזנס, כולם חושבים, הגויים טיפשים, לא מבינים, לא רואים. נכון שהם לא חכמים כמו היהודים, זה התורה מעידה. אבל הם לא כל כך טיפשים כמו שאנשים חושבים, וגם לפעמים הוא מתבייש להגיד לך, אבל יודע שרימית אותו. הם מספיק שהוא יודע שאתה יהודי, הוא מזוזה שם. הגוי הזה עוד יכול להרוג יהודים בגללך. בעוד שנה הוא יהיה חייל, הוא יראה איזה חייל יירה בו. למה? הוא יזכור את זה שהוא הלך לקנות איזה יעלום, ויהודי רימה אותו. ככה זה עובד. ככה זה עובד.
ומה רימה אותו?
רימה אותו, מרמים אותם, אתם יודעים, כל מיני שיטות.
סליחה, מה שאתה אומר, זה היה מזוים, קלס, ב-46, שלקחו איזה ילד, לא מצאו איזה ילד, וחשפו שזה היה בכוונה, לא יודע.
זה שאמרו שהרגו אותו עם אדם ואז המצות. אני דווקא לא דיברתי על זה, אני דיברתי על אחרי השואה בכלל, באופן כללי. תראו, פעם אחת האשימו איזה רב שהוא הרג נוצרי ועשה בדם שלו מצות. תשמעו טוב, אז תשמעו טוב. אז עכשיו עשו לו משפט, אז בזמן המשפט, הוא אמר לעורך דין שלו, שהיה רב גדול, אמר לו על השופט, אני מבקש להביא אישה יהודית מהרחוב. תמצאו, אתם לכו תביאו, שלח איזה שוטר, שימצא איזה יהודייה ככה, ויביא אותה. ואני מבקש להביא מהחנות ביצה. ואני אוכיח לכם שהנאשם הוא חף מפשע. אמרו הגויים, נביא לו יהודייה ונביא לו ביצה, מה הבעיה? הלכו מצאו איזה יהודייה ברחוב, שלא יגידו שזה מבוים. הלכו לחנות, הביאו ביצה של תרנגולת, ואמרו ליהודייה, תגידי בבקשה, לפני שאת מבשלת את הביצה, מה את צריכה לעשות? ככה שאל אותה עורך דין, והיא נכנסה מהרחוב. היא אמרה, אני צריכה לבדוק שאין בפנים טיפת דם. אומר לה הרב, ואם יש בפנים דם, מה את עושה? אומרת, זורקת, זה לא משתמשת. אומרת, למה? כי ליהודים אסור לאכול דם. כתוב בתורה, לא תאכלו, זה הפרשה של היום, לא תאכלו את הדם, כי הדם הוא הנפש. אמר העורך דין לשופט, טיפת דם עלובה שבכלל לא רואים את זה בתוך החביתה. מי רואה את זה בכלל? טיפת דם של תרנגול, לא של אדם. אף יהודי לא מעיז לאכול. אתם חושבים שהוא ייקח 5 ליטר של דם ויעשה בזה מצות, האוכל הכי קדוש שלנו בשנה? מיד התבטל המשפט. לא היה להם מה לענות. זה היה מעשה אחד. פעם היה מעשה אחר. תפסו איזה רב אחד, רוצים להוציא אותו להורג. מה אומרים? מאשימים אותו שהוא מעל בכספי מדינה, כל מיני כאלה דברים. אז העורך דין שמינו לו היה חילוני, קומוניסט, יהודי חילוני. הוא העורך דין מטעם המדינה. 3 שבועות לפני המשפט, הקומוניסט הזה מגיע למעצר ומדבר עם הרב, והרב לא עונה לו. ככה יושב, מוריד את הראש ולא עונה לו. אומר לו היהודי הקומוניסט, אומר לו, כבוד הרב, מחר זה בית המשפט. ועד לרגע זה אפילו לא אמרת לי מה שמך. לא, אתה לא מדבר איתי. אתה רוצה להתאבד? אז אני אלך. לא עונה לו. לא עונה לו. טוב, מגיעים למשפט. התביעה מתחילה, אומרים ככה וככה וזה, חשדות נגדו. אומר לעורך דין, מה יש לך להגיד בשבילו? אומר לו עורך דין, שום דבר. האמת, 3 שבועות אני עושה את תפקידי, אני מקבל כסף מהמדינה. כל יום אני מגיע למעצר, מנסה לדבר איתו במשך שעה, הוא לא עונה לי. אתמול, פעם ראשונה הוא דיבר איתי. אתמול בערב. שאלתי אותו, למה אתה לא מרים את הראש? אתה אפילו לא הסתכלת עליי. אמר לי, כתוב בתורה שאסור להסתכל בפנים של אדם רשע. ככה הוא אמר לי, הוא אומר לשופט הגוי. הוא אומר לו, תשמע טוב, הוא יכל להגיד לי, כואב לי הצוואר, אני לא יכול להרים את הראש, אני מדוכא, עזוב אותי. הוא יכל להמציא לי איזה תירוץ. מה הוא אמר לי? החיים שלו הם בידי. אני היחיד שיכול עוד להציל אותו. אני העורך דין שלו. הוא אמר לי, אסור להסתכל בפנים של אדם רשע, אף על פי שיודע שעכשיו אני יכול כביכול לכעוס עליו, להתנקם בו, ולגרום שיוציאו אותו להורג. הוא אמר לי את האמת, למה? הוא לא יכול אפילו להגיד שקר, אחד כזה יגנוב לכם וזה. אומרים עליו שהוא קורא בול כל פעם שהוא מביא מכתב בעצמו לאיזה מישהו ולא משתמש בדואר, הוא קורא בול שהדואר לא יפסיד. אז השופט התחיל לצחוק. השופט אמר, אתה מאמין לשטויות האלה? מי עושה כזה דבר? אז הוא אמר לשופט, אם הוא עושה את זה או לא, אני לא יודע. אבל עליי ועליך אף אחד לא מספר כאלה סיפורים. הבנתם? וככה נגמר המשפט. אמר, הוא לא יכול להסתכל, הוא יכול להגיד לי כך וכך. הוא אמר לי, אסור להסתכל, הוא לא משקר, לא יכול לשקר, איך אחד כזה יגנוב ויעשה ככה וכו'. זאת אומרת, לפעמים חיים והמוות ביד הלשון. יש איזה, בן איש חיים מביא מעשה שהיה איזה גנב אחד, שתפסו אותו כמה פעמים גונב, והחליטו לקרות לו את היד. אז מה עושים עכשיו? מביאים אותו, המלך מביא אותו, אז הוא אומר לו לגנב, טוב, אתה יודע, קיבלת כמה צ'אנסים, פישלת, עכשיו הורגים אותך, חותכים לך את היד. אז הוא אמר למלך, חבל, תחזיק אותי עד מחר, יש לי סוד גדול לגלות לך, חבל שאני אקח את זה איתי לקבר. אז אמר לו המלך, מה הסוד? אמר לו, תשמע טוב, אני יודע איך לקחת גרעין ולשתול אותו באדמה, ובאותו יום להוציא עץ עם פירות מוכן. לא צריך חכות 3 שנים. אני, יש לי שיטה שאף אחד בעולם לא יודע אותה, לגרום להכניס גרעין באדמה, ובאותו יום יהיה עץ עם פירות. לא חבל שאני אקח כזה סוד איתי לקבר? אומר לו המלך, תשמע, אל תשחק איתנו משחקים. אומר לו, לא, אני מוכיח לך, תקח אותי לחורשה, תביא את כל היועצים שלך כולם, שכולם יעמדו ויראו במו עיניהם איך אני עושה את זה. אומר לו, בסדר, לקחו אותו, מביאים אותו לחורשה, מביאים לו גרעין, אז הוא אומר למלך ככה, שלב א' בעניין הזה, צריך שהיד שתכניס את הגרעין הזה באדמה, זה יד שמעולם לא גנבה. כיוון שאני גנב, אומר, אני לא יכול להכניס את זה באדמה, אז יבוא בבקשה כבודו, פונה לשר האוצר של המלך, אתה אדם מכובד, בוא אתה תכניס את זה. אז השר האוצר אמר, תראה, אני הייתי ילד, אבא שלי שלח אותו לשוק, לפעמים לא הייתי מחזיר לו את העודף, אז אני לא יודע, אולי אני לא יעבור. אומר לו, אתה צודק, באמת זה לא יגדל. אומר לו, שר המשפטים, בוא אתה תכניס את זה אתה. אומר, תשמע, אני פעם אחת רבתי עם שכן וזה, ובאמת אני חושב שאולי באמת לא הייתי 100%, אולי אני הייתי חייב לו את הכסף, אני לא יודע, אמנם פסקו לטובתי, אבל ייתכן שבאמת לא היה משפט צודק. אז אני לא יודע. בקיצור, עברו אחד אחד, אומר, טוב, המלך, אין מנוס, אז רק אתה תכניס. אז המלך אמר לו, בסדר, בסדר, הבנתי. אני נותן לך ללכת, אבל תיזהר, אם עוד פעם תגנוב, אין יותר תרגילים. הוא אומר לו, אתם רוצים להרוג אותי על מה שכולכם עושים? איך תהרגו אותי? ופעם אחת, היה יהודי, הבן איש חיים מביא, הוא חיפש עבודה, הוא היה נער, 17. אמרו לו, המלך מחפש מלצרים, בארמון, שיעבדו מלצרים. אבל תדע לך, המלך משלם פי 3, במקום $15 לשעה, $50 לשעה. הוא אומר, וואו, מצוין. אבל המלך הזה הוא אכזר מאוד. אם אתה מפיל צלחת, או שנשפך משהו, הוא ישר נותן לך מבט, כולם יודעים שהיום בלילה יתלו אותך, יארגו אותך. אין אצלו חוכמות. אתה מפשל בעבודה, לכן אף אחד לא רוצה את העבודה, הוא משלם הרבה כסף. אז היהודי אומר, אני צריך פרנסה, מעניין לי עכשיו כסף. אני אלך להיות מלצר. אז הוא התחיל לעבוד, וזה, הוא מגיש, היה איזה סעודה חגיגי, כל המכובדים הגיעו. עכשיו נתנו לו קערת מרק להגיש למלך. הוא בא עכשיו, המלך יושב ככה על הכיסא, הוא בא, הניח את המרק כדי למזוג למלך, איך שזה פגע בשולחן, קפץ איזה, תפצה איזה טיפה ככה, אף, 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 בום, על החולצה של המלך. המלך השתקל, ראה כתם אדום על החולצה, נתן לו את המבט, כולם אמרו, או, בקהל, או, הלך עליו. מה עשה היהודי? תפס את הקערה, עשה את עצמו נופל, שפך את זה בפרצוף של המלך. כל המרק על הבגדים שלו, כולו ככה קם המלך, נפל מהכיסא, וכולם צורחים, תהרגו אותו. אז המלך אמר, זה הורגים אותו עכשיו, לא מחר. עכשיו, מהר לקחת אותו לגרדום. המלך ככה הולך, רטוב, באים אלה, מנקבים אותו, כל אלה שרוצים קידום, אתם יודעים, הממשלה, זה מנקה אותו, זה ככה, אני אביא לך ג'קט חדש. קיצור, המלך אין לו עכשיו סבלנות, הוא רוצה כבר לראות את היהודי הזה, איך קורטים לו את הראש. כבר שמו לו את החבל הכל, אז המלך אמר, רגע, רגע, אני רק דבר אחד לא מבין. אומר, אני בחיים שלי לא ראיתי בן אדם כזה אמיץ. אנשים טיפה רועדים ממני שבטעות לא תשפך, כל כך נזהרים. מה אתה באת, שפכת לי הכל בפרצוף, מאיפה בא לך החוצפה הזאת? אז אמר לו היהודי, תשמע כבודו, כולם פה במדינה יודעים שהמלך הוא אדם קפדן, מקפיד, כל דבר קטן. ואני ראיתי שאף, באונס, לא באשמתי, אני הנחתי בעדינות, אף טיפה על החולצה של המלך. ידעתי לפי המבט המפורסם הזה שהמלך עומד להוציא אותי להורג. אמרתי לעצמי, אם המלך יהרוג אותי, כל העם ירנן, יגידו איזה מלך אכזר, על מה הרג את הילד הזה, מה הוא עשה, במקרה טעות עפה לו. אז רציתי לתת סיבה אמיתית שמגיע לי למות, שלפחות לא ילחלכו על המלך. אז שפכתי את זה, ואז עכשיו כולם מסכימים שמגיע לי למות, והכבוד שלך לא ייפגע. עשיתי את זה למען הכבוד שלך. המלך שמע ככה, מהר מהר תורידו אותו, הביא אותו להיות יד ימינו. ככה היהודי הזה בן 17 נהיה יד ימינו.
זה באמת
קרה? את שאלת בן איש חי, איך לבגדד. בקיצור, מה רואים מפה? מה רואים מפה? חיים והמוות ביד הלשון. עכשיו, חיים והמוות ביד הלשון, זה לא רק לדעת מה להגיד בשעת צרה, זה תפילה. תפילה, חיים והמוות ביד הלשון. תפילה של אדם, אם אדם עכשיו נגזר עליו למות, מחר צריך למות, לא עלינו. והיום הוא התפלל בבכי ובתחנונים וכו', הקדוש ברוך הוא יכול לקרוא את גזר דינו. כוח של תפילה וצדקה זה דבר גדול מאוד. היום בדור הזה, יש בדור הזה בעיה. מה היא? כמו שכבר הנביאים אמרו, שהניסיון האחרון לפני ביאת משיח יהיה מה?
אמונה.
אמונה. ניסיון באמונה. זה התחיל מהשואה, שאנשים ראו דברים נוראים בשואה, איך ייתכן, איפה היה השם, כולם שואלים את השאלה המפורסמת, ואחר כך כל מיני פוגרומים ופרעות ומלחמות עם הערבים בלי סוף וצרות ומחלות ואנשים צדיקים כביכול נפטרים ותאונות ומה לא. ואנשים משתגעים, אומרים מה זה, איפה הצדק? כל הזמן שואלים, איפה הצדק? יש כאלה אין להם אומץ לשאול את זה בכל רם. אז הם אומרים ברוך השם, ישתבח שמו, כל מן דעביד רחמנא לטב עביד, אבל אם תחבר אותו למכונת אמת, היא נשברת. שקרן! הוא בלב שלו בשיא הקריזה על הקדוש ברוך הוא. למה כתוב על אהרון והידום אהרון? נדב והוא נפטרו, תראו מה זה, תחשבו. אדם יש לו ארבעה בנים צדיקים, כולם בני תורה, תלמידי חכמים. פתאום ברגע שניים מהם מתים ברגע, על זה שמקריבים עכשיו בבית המגיאני, לא עכשיו הלכו לאיזה פרוצה, תפסו אותם על חם. עכשיו הם באמצע תפקיד, הם במצווה, רק לא עשו כמו שצריך, ירדו שני חוטים של אש מן השמיים, נכנסו להם באף לייזר. אם ישאלו אתכם איפה כתוב הלייזר בתורה, זה מה שהיה. רש"י כותב, שני חוטים של אש, נכנסו להם בתוך הנחירה, הם שרפו אותם מבפנים. מבחוץ הם נשארו שלמים, שלמים. ונקדש הבית, ככה הוא אמר, אמר משה לאהרון, חשבתי שבנו התקדש הבית, ואני רואה שזה היה בהם. מה היה? כתוב וידום אהרון, הוא לא צייץ. כלום. יש לנו כל בוקר, אנחנו אומרים, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי, הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו. מה זה דובר אמת בלבבו? הוא צריך היה להיות כתוב וחושב אמת בלבבו. למה דובר אמת בלבבו? מתי מדברים בתוך הלב? אלא כל מה שמדברים יוצא מהלב. חוכמה של אדם, איפה היא? חוכמה. מה שקוראים היום אינטליגנציה. שכל, איפה השכל של האדם? בראש או בלב? איפה כל השכל של האדם?
בראש.
השכל בראש?
בלב.
אז למה כתוב כל הזמן בתורה חכם לב?
חכם לב, זה מה שזה להגיד.
כל התורה כתוב חכם לב. מילאתי את ליבו חוכמה, חוכמה. בתורה כתוב מפורש שהחוכמה זה בלב. אבל גם היצר הרע זה בלב. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. למה כתוב אשר אתם זונים אחריהם? לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, כי קודם כל העין רואה, העין זה סרסור לעריות, הגמרא אומר. הלב חומד, מתחיל הגוף להתחמם, ואז האדם עושה מעשה זנות. זה הדברים הכי נפוצים. לכן תמיד שהתורה מזהירה, היא נותנת את הדוגמה הכי נפוצה. מה היא? לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. זה יכול היה להיות לדברים אחרים. יש הרבה דברים שהעין מושכת. לאכול יותר מדי, לאכול לא כשר, זה גם כן העין. אדם רעב, מביאים לו איזה חזיר ככה צלוי וזה. אם לא היו מביאים, הוא לא היה הולך לאכול חזיר. הוא ראה עכשיו את זה, הוא השתגע, הוא אומר, רק הפעם השם, רק הפעם. למה? מה גרם? הוא ראה, למה לא כתוב בתורה, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם אוכלים טרף אחריהם? אחרי אשר אתם זונים אחריהם, כי הקדוש ברוך הוא מכיר אותנו, יודע מי אנחנו. יודע שברגע שאדם מסתכל והלב מתחיל להתחמם, גמרנו, אפשר להגיד עליו קדיש כבר. זהו, נגמר הסיפור. אי אפשר לעצור אדם כזה, למה אין אפוטרופוס לעריות? הגמרא מביאה אביי. אביי, שמעתם על אביי? אביי זה היה מחיי מתים. היה מת עכשיו, אם אביי רוצה שיקום, הוא מחזיר לו את הנשמה לגוף. אביי ורבה. חצי תלמוד, זה כל דף. אביי, רבה, אביי. זה לא אנשים פשוטים. שניהם קבורים במערה, שם לא רחוק מעמוקה שם, במירון שם. ואביי, יום אחד, הגמרא מביאה מעשה עם אביי בעניין... נסה להיזכר איפה זה... טוב, נשכח ממני כרגע, אני אגיד מעשה אחר אז. כן, לא, זהו, נזכרתי עכשיו. הגמרא אומרת שאביי היה צריך ללכת לישיבה, ואביי עכשיו יש לו שיעור קבוע כל בוקר. ואביי, הוא עומד ללכת לישיבה מוקדם בבוקר, והוא שומע, בלילה שלפני, הוא שומע בחור ובחורה קבעו ללכת לנסיעה, שהוא ייקח אותה טרמפ. ועכשיו הוא אמר, אם הבחור ייקח את הבחורה טרמפ, בטוח יעשו עבירה. מה? כל הדרכים זה חורשות ועצים, יעברו בחור ובחורה צעירים, יהיו עכשיו באמצע היער, היצר הרע יתחיל לעבוד. כל עוד יש אנשים, אנשים מתביישים. עכשיו אתה לבד, זה ייחוד. היצר הרע מתחיל לעבוד. בטוח יעשו עבירה, בטוח. אז מה הוא אומר? אני עכשיו חייב לעקוב אחריהם. חייב לעקוב אחריהם. אז הוא אמר, מה עכשיו יהיה עם השיעור? אין שיעור, מה נעשה? הלך אחריהם. עקב אחריהם אחרי שעות, הוא הלך, בן אדם זקן, הלך אחריהם שעות, אחרי העגלה, להשגיח, אמר איך שהוא יגע בה, שיסתובבו, אני אקפוץ, יצעק, הצילו! אז הגיעו עד לצומת דרכים, אחרי כמה שעות, לא נגעו אחד בשני. דיברו דברי תורה, הכל. בסוף היא אמרה, תודה רבה על הטרמפ, הלכה ימינה, הוא הלך שמאלה, נגמר הסיפור. אז אביי ככה ראה ככה, ישב על הבוץ, התחיל לבכות. ברצפה הוא יושב. אז עכשיו בא איזה תלמיד אחד, ראה אותו, אומר לו, כבוד הרב, מה קרה? אומר לו, אתה רואה את הבחור הזה? אומר, כן. אתה רואה את הבחורה הזאת? כן. אומר, אני מי עוקב אחרי מי, מכל הדרך, מהגעתי משם עד לכאן, תראה. אומר, נו, ומה קרה? אומר, לא נגעו אחד בשני. אומר, יופי, השתבח שמו איזה צד... ועמך כולם צדיקים, אז מה אתה בוכה? אומר לו, אני לא בוכה עליהם, אני בוכה על עצמי. אומר, אני בוכה על עצמי. אדם גדול הדור, מחיי מתים, צדיק יסוד עולם, גאון הגאונים של כל הדורות. מה אומר? אני בוכה על עצמי. אם אני הייתי לוקח את הבחורה הזאת טרמפ, הייתי נכשל איתה. זקן! שומעים? זקן! לא עכשיו בחור בן 18 שהיצר הרע בוער בו כאש. ומלא בתורה! ומחיי מתים, וקדוש, בחיים לא עשה עבירה, בטוח, אם לא, לא היה תלמוד מלא בשם שלו. מי שהיו לו כל כך, לא מזכירים את שמם בתלמוד. הרב של רבי מאיר בעל הנס, קוראים לו אחר. רבי מאיר בעל הנס, מחיי מתים, ניסים גלויים כל יום, לא מזכירים את שמו. סתם משנה רבי מאיר. למה? פעם אחת הוא לא כיבד מספיק את הנשיא, רבן גמליאל היה הנשיא, והיו שני חכמים גדולים, שני חכמים לא פחות ממנו, רבי נתן ורבי מאיר, ראה שכולם קמים בשביל הרבנים האלה, כמו שקמים בשביל הנשיא. אז הוא אמר, אין כאן כבוד לתורה, יש נשיא, יש אב בית דין, ויש את החכם הגדול. אי אפשר שיתנו לכולם אותו כבוד. זה הנשיא של כולם. כשהנשיא נכנס לישיבה, כולם יעמדו. שאב בית דין נכנס, יעמדו רק השורה הראשונה שהוא עובר, אלה שלידו, ויחכו עד שהוא יישב על הבמה וישבו. ושהחכם רבי מאיר נכנס, יעמדו רק השורה הראשונה, איך שהוא עבר אותך אתה יכול לשבת, לא צריך לחכות. רק הוא עבר אותך, תשב ותמשיך ללמוד. הם באו למחרת לישיבה, הם רגילים, כל פעם שהם נכנסים לישיבה כולם עומדים. פתאום רואים... רק אלה עומדים, שורה ראשונה, וכולם ממשיכים, כאילו הם לא קיימים. אז הם שאלו איזה אחד התלמידים, מה שנה יום יומיים? מה השתנה פה היום? אמרו לו, הרב, הנשיא עשה תקנה אתמול, שרק לנשיא כולם עומדים. ולאב בית דין רבי נתן, רק שורה ראשונה עד שיגיע לבמה. ואתה החכם, רבי מאיר, רק כשאתה עובר לידינו, עומדים ויושבים מיד, זהו. אז... התחילו להקנית אותו בשאלות. התחילו לשאול אותו שאלות כדי להראות למה אתה חושב שאתה יותר גדול מאיתנו בתורה. התחילו להקשות לו קושיות. אז מה קרה? הם החליטו לשאול אותו שאלות במסכת וקצין. זה מסכת שאף אחד לא היה לומד אותה. וקצין, אף אחד לא לומד אותה. אז שמע איזה תלמיד שהם עושים תוכנית ללמוד מסכת וקצין, שמחר יתקיפו אותו בישיבה, ישאלו אותו שאלות שהוא לא יהיה מוכן, ואז כולם יראו שהם יותר גדולים בתורה, ואז יבינו שצריכים לקום בשביל כל החכמים. שלא תטעו, לא היה כאן ויכוח כמו היום על כבוד, לא נותנים לי כבוד, חס ושלום. זה אנשים קדושים וטהורים, רק מה? היה ויכוח על כבוד התורה. האם בכבוד התורה בכל זאת צריכים לתת עד הקצה האחרון שהנשיא הוא קצת מעליך, או שכיוון שאתה כבר ענק בתורה, אז לכל החכמים נותנים אותו כבוד. זה הוויכוח, ויכוח הלכתי. אז מה, הם התחילו ללמוד כל הלילה מסכת וקצין, להתכונן. ראה את זה איזה תלמיד שהם מכינים לו מזימה, הלך לחלון שלו, וכל הלילה בחלון שלו התחיל לקרוא מסכת וקצין. אומר רבן גמליאל, מה זה עכשיו בא לי התלמיד פה בחלון, קורא לי מסכת וקצין? התחיל לחשוב, אומר, כנראה משמיים רוצים שאני אתכונן למסכת הזאת. ישב כל הלילה, למד מסכת וקצין. באו במחורת לישיבה, הם כבר בטוחים, אנחנו הולכים לתת לו עכשיו. פתאום התחילו להקשות לו קושיות, ענה להם על הכל. אז אחרי שהם ראו ככה, שתקו, אמר להם, אני יודע שאתם הכנתם לי פה מזימה והיה לכם תוכנית וכו'. אבל עכשיו שעניתי לכם על כל השאלות, הוא אומר להם, אתם תסתלקו מבית המדרש, תיצאו מהישיבה, אתם לא יכולים להיכנס לפה יותר. אז הוציאו אותם. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, תראו איזה מעשה זה, ותראו, אנחנו נלמד לנו לחיי היום יום. אם היום היה קורה כזה דבר, שיש את הראש ישיבה, ויש שני מלמדים בישיבה שהם לא פחות מנו בתורה, גדולים בתורה, והראש ישיבה מבקש משניהם לצאת החוצה, וחצי מהישיבה אוהבים אותם, זה תלמידים שלהם, גדלו אצלם, הוא למד אותך תורה 5 שנים, 10 שנים, מוציאים אותו, זורקים אותו מהישיבה. מה היה קורה? היה ניתה מחלוקת כזאת בעיר, ישר כל אחד מהם היה הולך פותח לו ישיבה, לוקח את כל התלמידים לישיבה החדשה. הם לא רק שלא הלכו לפתוח ישיבה חדשה, עמדו בחלון והיו שומעים את הדרשות של זה שזרק אותם מהישיבה, רבן גמליאל, אין להם בלב נגדו. עומדים בחלון, ושהיה להם שאלה, היו שולחים ככה מטוס, עושים נייר, שולחים ככה, זורקים נייר, היו התלמידים קוראים את השאלה, הוא היה מתרץ והם שומעים. הם לא היה להם רשות לדבר, הם היו עומדים בחלון. בסוף התלמידים אמרו, כבוד הרב, התורה תהיה בחוץ ואנחנו בתוך הבית מדרש, נכניס את התורה. אז הוא ראה ככה, אז הוא אמר, אוקיי, אני אכניס אותם, אבל בתנאי אחד, שאני גוזר עכשיו גזרה, שכל דבר תורה שהם יגידו אי פעם, אסור להזכיר את שמם לעולם. ומאז ועד היום בתלמוד לא כתוב אמר זה, אמר זה. כל פעם שיש משנה בלי שם, אומרים כנראה זה רבי מאיר, כי אסור היה להגיד את שמו. או רבי נתן. לא מזכירים את שמם, אמר רבי נתן, אמר זה. זה גזרה. בתלמוד, מתי נכתב התלמוד? רב אשי ורבינה כתבו את התלמוד לפני בערך 1600 שנה. 400 שנה של הלכה נחתם בתלמוד רב אשי ורבינה. עכשיו רב אשי ורבינה, אתם יודעים מה היה ההבדל ביניהם בגיל? אחד היה זקן ישיש, רב אשי, ורבינה היה ילד צעיר בן 20. תגידו עכשיו אם רוצים לכתוב ספר הלכות, מביאים רב בן 90, הרב של אנטוורפן, מביאים אותו בן 90, ומביאים איזה רב תלמיד חכם בן 20, ואומרים הרב הזה בן 90, הגאון הגדול, והרב הזה, והילד הזה בן 20 שהוא גם כן רב, אילוי, מושיבים את שניהם והם צריכים לכתוב שולחן ארוך. מה יגידו? מה זה? איך אתה שם ילד בן 20 עם אחד בן 90 שיכתבו? מרוב שהם היו ענבים, לא היה אכפת להם, היה להם כבוד לתורה. פעם אחת, הרב עובדיה נכנס לאחד מהאדמו"רים של ירושלים, כרגע אני לא זוכר את שמו, והוא קם לכבודו, והוא היה בן 18, 18 הוא היה, והרב האשכנזי הזה, האדמו"ר, הוא קם לכבודו. אז אמרו לו, מה כבודו קם בשביל ילד? הוא היה רב זקן. אמר, הילד הזה יהיה גדול הדור. אמרו לו, איך אתה יודע? הוא אומר, שפעם אחת היה להם קושייה בסוגיה בגמרא, שלושה ימים הם ישבו על הסוגיה הזאת. בסוף הם יצאו מהבית מדרש אחרי שלושה ימים שהם מצאו את התשובה. אז היה ילד אחד אשכנזי, נער, שראה אותו עובדיה ברחוב ככה, אומר לו, עכשיו היה לנו שלושה ימים פלפול, אז הוא אמר לו ישר, מה זה, זה ירושלמי מפורש. הוא בגיל 18, ישר הוא אמר לו, את הגמרא בירושלמי, ילד בן 18, ידע אותה כבר בעל פה אז. אז הוא הבין שזה לא ילד רגיל. והיה עוד מעשה כזה. פעם אחת הרב עובדיה נשברו לו שני הרגליים, ורב אחד אדמור גדול בא לבקר אותו בבית חולים. שאלו אותו האנשים בבית חולים, מה כבוד הרב, יש לו זמן לבוא לבקר כל יהודי צעיר שנשברת לו הרגליים? מתי תלמד תורה? אז הוא אמר להם, לא, זה לא יהודי רגיל, זה יהיה גדול הדור. אמרו לו, איך כבודו יודע? אומר, סיפרו לי איך הוא שבר את הרגליים. אז החלטתי שאני חייב לבוא לבקר אותו. אמרו לו, מה, איך הוא שבר את הרגליים? בישיבות היה מדפים גבוהים. אם אתה רוצה להגיע למדף העליון, אתה צריך לעלות על סולם. אז הוא טיפס על הסולם, עמד על ראש הסולם, הוציא איזה ספר, והתחיל לקרוא בספר. מרוב שהוא היה שקוע בספר, הוא שכח שהוא על הסולם. אחרי זה הוא פתאום בא ללכת, הוא התחיל ללכת ונפל מהסולם. מרוב שהוא היה שקוע בזה, נפל מהסולם ונשברו לו שני הרגליים. מעשה שהיה. אז הוא אמר, אם יש בדור שלנו נער, שהוא כל כך שקוע בתורה, שהוא לא שם לב אם הוא על סולם, הוא לא חייב שזה יהיה משהו גדול. וככה היה. זה היה חכם. שהרב עובדיה היו חיים כל האחים בבית אחד, חדר יותר קטן מהבית הכנסת הזה, לא היה חדרים, כמו היום כל חדר, כל ילד יש לו שלושה חדרים. הוא לא מחליט היום איפה לישון. אני ישן למעלה, למטה, הוא רב קצת עם האח שלו, הולך קומה אחרת יושן. יותר מדי חדרים יש להם היום. פעם היו גרים שמונה, תשעה, עם ההורים, עם הדודה, עם הסבתא, כולם בחדר אחד, איך היה? אז סיפרו שהוא היה, שהיו שוטפים את הבית, היו עושים ספונג'ה, הוא היה שם כיסא, ועומד שעה על הכיסא, ולומד בעמידה על הכיסא, למה? שישטפו, לא היה איפה להיות. הוא היה עומד באמצע החדר על כיסא, לומד, בשביל לא לבטל תורה, מה הוא יעשה? עכשיו אצל הרחוב? רואים מכאן שאדם אוהב את התורה, זה לא פשוט. בקיצור, המעשה הזה, אבא עקב אחריהם ואמר, אם אני הייתי, הייתי נכשל בה. מה רואים מכאן? זה מה שחזל אומרים, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. למה? אני אגיד לכם משל. יש אדם החליט ללכת להתחיל לעשות כושר, להרים משקולות. הוא מרגיש שהידיים שלו חלשות, אין לו שרירים. אומר, אני אעשה קצת דיאטה, אני אתחיל להתאמן, אולי אני אהיה קצת יותר בריא. אז ביום הראשון שהוא בא למכון כושר, אומרים לו היום, רבע שעה תרים 5 קילו, ככה תעשה. 5 קילו, אומר לו, מה זה 5 קילו? אני יכול להרים 20 קילו. לא, 5 קילו, רבע שעה, לא יותר. ככה שבוע ימים. אחרי שבוע, מעלים לו ל10 קילו. אחר כך ל-15, אחר כך ל-20. עד שבסוף, אחרי 3 שנים, כבר הוא מרים 300 קילו. ככה, נהיה בריון. עכשיו, אם יבואו אליו, יגידו לו, בוא, בוא, ניתן לך להרים 5 קילו. בוא, בוא. למה אתה מתאמת 300 קילו? בוא, 5 קילו. יגיד, מה אתם, נורמלים? מה עכשיו 5 קילו? זה לא מזיז לי 5 קילו, לא מרגיש את זה בכלל. ככה זה בעל תשובה. בהתחלה, הקדוש ברוך הוא לא מביא לו ניסיונות קשים מדי. כי הוא יודע מה מצבו הנפשי, הוא לא יעמוד בהם. ככל שהוא גודל עם השנים והוא נהיה יותר גדול בתורה, ככה הניסיונות שלו גדלים. למה? אם יישאר אותם ניסיונות כל החיים, לא יהיה ניסיון בכלל. מה, אחרי שנה, שום דבר זה לא ניסיון. לשמור שבת זה ניסיון. אחד ששומר שבת כבר שנה. עכשיו יגידו לו, מה, תשמע, אתה רוצה לפתוח את החנות? יגיד, מה, אתה השתגעת, אני שנה, החנות סגורה, אתה שואל אותי אם אני רוצה לחנות? אין לו בכלל התנגדות בלב. בשבועות הראשונים הוא דפק את הראש בקיר. אבל עכשיו, אחרי שנה, מבין כבר, אין עוד מלבדו, אמונה זה הכל מאת השם. מה, החנות מביאה את הפרנסה? אחד בא לחזון איש, אומר לו, כבוד הרב, בבקשה תדבר עם פלוני אלמוני. אומר לו, מה הוא עשה? אומר, הוא פותח מקולת ממולי. אתם יודעים, פעם המקולת היה 2 מטר על 4 מטר. לא כמו היום, מגרש כדורגל, סופרמרקט, 3/4 שעה למצוא איזה בקבוק חלב. היה מקולת קטנה. יש כאן אנשים שיודעים על מה אני מדבר. היית נכנס למקולת, היה לחם, חלב, כמה קופסאות שימורים, קוביה של גבינה מלוכה באיזה פח במגבה, קצת פח של זיתים, וזהו. זה היה המקולת. לא היה כמו היום 500 סוגים קורנפלקס, 700 סוגים כאלה, ככה היה המקולת. רק אתה נכנס, שלושה אנשים עומדים בתור, זה המקולת. ככה היה שאני הייתי ילד. ככה היה. היו לחמים על המדף, והיה קצת, לא היה איפה לשים את הסופגניות בתקופת חנוכה, שמים את זה על הדלפק. לא, אין מקום, קטן. זה היה המקולת. היום אני אומר, מה הראיה כמה אנחנו הידרדרנו, כמה אנחנו רודפים אחרי החומריות, אחרי הבלוף של העולם? הראיה זה הסופרמרקטים של היום. ככל שהתאווה לעולם הבלוף גדלה, רואים את זה בסופרמרקטים. זה הולך וגודל, הוא קונה את החנות שליד, קונה את זה שליד, עוד מעט יגיע לתל אביב כבר. עוד מעט כל העולם יהיה סופרמרקט. רק יש בעיה אחת, יש גמרא, רבי עקיבא אומר, משנה, שהעולם הזה הוא כמו סופרמרקט, כמו חנווני. יש חנווני ויש לו פנקס, חנווני זה בעל החנות, ויש לו פנקס. והאדם לוקח, נותנים לו לקחת מה שהוא רוצה. אתם יודעים, תרשום, משה, תרשום, תרשום, בארץ רושמים. הוא בא, לוקח. יום אחד הוא שולח אבל הבית, תגובים, דופקים בדלת. שלושה חודשים לא שילמת. אם לא תביא, סוגרים לך את הזה. בסוף צריכים לשלם על הכל. אז מה המשל? זה המשל, זה הנמשל פה, שהעולם הזה, הקדוש ברוך הוא החנווני. העולם הזה זה כמו חנות מקולת. ואנחנו הקסטמר, זה הלקוחות, באים, לוקחים, הכל נרשם, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. שמעתי עכשיו ממציאים דבר חדש, אתה הולך קונה, ממלא את כל העגלה, אתה לא צריך לעמוד בתור בקופה. אתה עובר ככה, יש איזה לייזרים, זה כבר קולט את הכל, כמו איזי פאס, כמו הזה, זה סקן את הכל במכה. אתה עובר ככה עם העגלה, 50 מוצרים, דאט. קראת את כולם, מוצאים לך ביל. אתה מכניס את הקרדיט קארד, משלם, ממציאו כבר, דברים חדשים. שומע, היום יש כבר עדיין מקומות, אתה לא צריך. אתה מביא את העגלה, שם את זה בפינה, שם מדבקת השם שלך ואת הטלפון, הם כבר עושים בשבילך הכל, מביאים לך את זה עד הבית. העיקר שלא בטעות תצטרך קצת להתאמץ אולי. אז זה המציאות ככה, המציאות שלנו, בא אחד לחזוני שאומר לו, הוא פותח לי מקולת ממול. הוא הורס לי את הפרנסה, יורד לחיי. מה החזוני שאמר לו? לך אליו, תגיד לו, אדוני, ברוך הבא לשכונה, אתה צריך ממני עזרה? אני אתן לך טלפונים, שמות של הספקים שלי, אתה צריך אולי עזרה בשלט, אולי אתה צריך, אם תתקע בלי סחורה, תבוא אליי, אני אתן לך במחיר עלות. אומר לחזוני שאני בא לפקוט לך שזה בא לגנוב לי את הפרנסה, ואתה אומר לי, לך תציע לו עזרה. אמר לו החזוני, כמה שזה נכון. מי שיגיע למדרגה הזאת עם אחד, יראה כמה שזה נכון. אומר לו החזוני, טיפש שכמוך, עד היום חשבת שהפרנסה שלך בא מהמקולת? אתה באמת עד כדי כך עלוב? באמת חשבת שהשם צריך דווקא את המקולת ואת הלחם וחלב? כדי שרק ככה ישלח לך את הפרנסה, ואם לא היה מקולת, היית מת? ואם לא היה יהלומים, לא היה לך פרנסה? מה? היה כל פרנסה, הקדוש ברוך הוא מחליט כמה הוא רוצה לתת לכל אדם. והאדם בוחר איך להביא את הפרנסה. אחד רוצה להיות יהלומן, אחד רוצה להיות מורה, אחד זה. אז תשאלו אותי, רגע. בכל זאת רואים שאחד שהלך להיות יהלומן, ואחד שהלך להיות מורה, הם לא חיים אותו דבר. תסתכל. תיקח 100 יהלומנים, תיקח 100 מלמדים. 80% מהמלמדים לא גומרים את החודש. צריכים הלוואות, גמחים, תחתום לי, זה. מה הם מקבלים מזכורת? הוא מלמד אומנם תורה, אבל אלה כולם חיים, נוסעים, מרשים לעצמם. אז מה הנקודה? נכון או לא? אז תשמעו טוב. אדם צריך להבין, אין לקדוש ברוך הוא שום מגבלה. אם הוא רוצה שמלמד יהיה מיליונר, המלמד יהיה מיליונר. אבל מי אמר שזה טוב להיות מיליונר? זה הבעיה פה. אנשים חושבים שזה טוב להיות עשירים. אתם יודעים איזה ניסיון זה להיות עשיר? הגמרא מביאה ביתו, היו שלושה עשירים בירושלים. קל בסבוע, איש ציצית כסף ונקדימון בן גוריון. אז הגמרא אומרת שהבת של נקדימון, אני חושב, היא הייתה מלקטת, חיטים מהגללים של החמורים. תחשבו רגע מה מדובר פה. עכשיו חמור עשה צועה ברחוב. יושבת איזו ילדה ענייה, נערה, והיא עכשיו לוקחת את הצועה, ככה מפוררת את זה, והיא, או, הנה גרגיר חיטה. או, הנה גרגיר חיטה. אין מה לאכול, רעב בארץ. או, הנה גרגיר חיטה. או, הנה עוד אחד. מכל הצועה הוציאה איזה 10 גרגירי חיטה, שוטפת את זה ואוכלת, אם יש מים, לא יודע, אולי אוכלת את זה ככה, לא כתוב. יש ביזיון יותר גדול מזה? עובר רבי יוחנן, רואה אותה ככה ברחוב, אומר לה, מה? מה זה, מי את? בת מי את, ביתי? אומרת לו, אני בת של נקדימון בן גוריון. אומר לה, את בת של זה שפרנס את כל ירושלים 3 שנים במצור וכו'. מה, אבא שלך היה בעל צדקה גדול. אז היא אמרה, נכון, אבל הוא לא נתן מספיק מכמה שהוא היה צריך לתת. פרנס את כל ירושלים, הוא יכול היה יותר. אז הוא אמר, הוא נזכר שהוא היה מסדר קידושים בחתונה שלה. הוא נזכר בזה, איזה עושר אז היה ואיך היא גמרה. רואים כאן שהדרישה שמשמיים על אדם, שהוא עשיר, היא גדולה מאוד. תדעו לכם, העשירים, אמרתי לכם היום בדרשה, שהם נפטרים, הם הכי מסכנים. למה? הדבר הראשון, התגובה הראשונית שלהם, כמו שהזוהר אומר, שאין לגוף דבר יותר קשה, אין לנשמה דבר קשה יותר מפרידתה מן הגוף. 3 ימים ראשונים, הנשמה חושבת שהיא תחזור לגוף. אדם לא רוצה לעזוב את הגוף. הוא לא רצה להיכנס בגוף שהוא בא לעולם, ועכשיו הוא לא רוצה לעזוב את הגוף. אבל מה? מה? הדבר שהכי הרבה אוכל להם את הלב, המיליונים שהם השאירו בחשבונות. אתם יודעים כמה ערפאת אוכל את הלב שלו על המיליארדים שהוא גנב מהעם שלו והכל מוכבה בחשבונות ואף אחד לא יודע איפה זה, הלך כל הכסף.
זה החשבון של אדם יהודן. זה החשבון של אדם של יהודן. יקד שמוב בחמאס, יגל נחשם, יגל ניר היה כל אדום.
כן, כן. נו, אז כך. כן, אז עכשיו... אז תשמעו טוב עכשיו מה... אז באמת יצא פה מציאות שהאדם עכשיו הוא נפרד מכל מה שהוא השאיר פה בעולם, הוא אוכל את הלב, תן לפחות להוציא את הכסף, תן לפחות לגלות לאשתי, תן לגלות לילדים, איפה הכסף מוכבה, אין חביבי, הלך. זה מה שקורה, אני אומר לכם, כל הזמן זה קורה. אתם יודעים, הרי השוויצרים, איך הם נהיו כל כך עשירים, אתם יודעים? הבנקים, כל האלפים של אלפים של יהודים שהיו עשירי תבל, כולם שמו כספים בבנקים בשוויץ, ואחר כך הגרמנים לקחו אותם והלך הכל. והם לקחו את כל המאות מיליארדי דולרים אז, זה כמו טריליונים היום, אם תכפיל את זה עם האינפלציה, של כל האלפי מיליארדרים היהודים שהיו בעולם, בכל אירופה, בכל העולם, ולקחו את כל הכסף שלהם ואכלו את הכל, ובסוף, אספר לכם סיפור שהיה איתי. יום אחד אני החלטתי לעזוב את העבודה, הייתי עובד בבנק, והייתי איש עסקים, הייתי סלסמן, מוכר, מביא לבנק לקוחות. ואני החלטתי ללכת לישיבה ללמוד כל היום. מס לי כבר לראות את הגויים שם, מה הולך שם במשרד. אמרתי, מה שיהיה, יש לי קצת כסף, אני אשקיע את זה. אז אמרתי, במה אני אשקיע את הכסף? איך שאני שובר את הראש, עכשיו מה, אני צריך להשקיע שתהיה לי הכנסה, שאני אוכל ללכת לישיבה. פתאום נכנס איזה בחור אחד שאני מכיר אותו מלפני כמה שנים, חילוני, נכנס למשרד. הוא אומר לו, מה אתה עושה פה במשרד? היה עוד ישראלי במשרד שאני הכנסתי אותו לעבוד, איזה רב סרן בצנחנים. לא ידעתי שהם חברים. זה אחד מכר שלי. בינתיים הוא התחבר עם השני, נהיו חברים. הוא אומר, באתי לזה לבקש ממנו הלוואה. אני אומר לו, מה הלוואה? למה אתה צריך הלוואה? אני חושב לעצמי ישר. אולי איזו הזדמנות, יש איזה ביזנס אופרטיונטי. אני אומר לו, אומר לי, אני, יש לי חברה למסעיות. אני הייתי עובד בשביל ספרה, הייתי בלש פרטי. יום אחד ספרה שלח אותי, ספרה היה לו בנק, קומר של בנק אוף ניו יורק. שלח אותי לטקסס לעקוב אחרי איזה גוי. אמר לי, תצלם, תבדוק לו את החשבונות בנק, תראה שהוא אדם אמין, לפני שאנחנו נעשה איתו שותפות, רוצים לראות מי זה הגוי הזה. אז אני הלכתי, עקבתי אחרי הבן אדם הזה כמה שבועות. ראיתי את האורח חיים שלו, שהוא לא אלכוהוליסט, שהוא לא מסומם, ובאתי להביא לספרה דוח. זאת אומרת, תוך כדי שעקפתי אחרי הגוי הזה, ראיתי שהגוי הזה יש לו רעיון עולמי. הוא הביא מסעיות, ועל המסעיות הוא שם מכונה שגורסת נייר. זה עוד לא היה עד אז. ואז כל הבתי חולים, כל העורכי דין, כל הבתי משפט, מה קורה להם? הם צריכים לזרוק, יש להם טונות של ניירות כל חודש, תיקים של חולים, ויש שם חומר סודי, חומר על כוכבים, מפורסמים, עשירים, אנשים פוליטיקאים, יש שם חומר סודי. עכשיו מה קורה? איך העיתונאים מוצאים לעיתונים כל מיני דברים? הם הולכים חטטים בפחי זבל של הבתי חולים, של הבתי משפט, של עורכי דין. נגיד שהם רואים איזה אחד שהוא מהוליווד, הלך לאיזה עורך דין בבברלי הילס כמה פעמים, וישר הם חטטים לו בפח, או, הנה התיקייה של השחקן הזה, קוראים לו כך וכך, גילו עליו ככה, שטובעים אותו, ישר שמים את זה בעיתונים. אז מה הגוי הזה אמר? אני אבוא לחברות האלה, אני אגיד, אני שם לכם פחי זבל עם מנעול, כמו כספת גדולה. רק לנו יש את המפתח, אף אחד אין לו את המפתחות. כל הניירות אתם זורקים בפנים, כספת. יש פס קטן, אתם זורקים את הניירות. אנחנו באים עם המסעית, אתם מורידים את הכספות האלה, יש להם גלגלים, אתם מורידים את זה למטה, שוקלים את זה, זורקים את זה במתחנה, אז הוא עושה את זה אפקה. תוכן את הכל, ואז אתם משלמים לנו לפי משקל. הוא ראה שהגוי הזה יש לו כזה ביזנס, ישר, הלך בירה, ראה שהמסעית עולה כך וכך כסף, והוא ראה מאיפה מזמינים את המסעיות האלה מקנדה, ישר הוא אמר, אני יש לי כבר מסעית אחת כזאת, ויש לי עכשיו עסקה ענקית עם הסוויס בנק של ניו יורק, הבנק השוויצרי. אמרתי לו, מה אתה אומר? אמרתי לו, יש לי בדיוק את הסכום הזה שאתה צריך למסעית. זה בדיוק היה החיסכון שלי. אמרתי, אני אבוא, אני רוצה שתראה לי, לא צריך הלוואה. בוא, אני אתן לך, אני אשקיע איתך, בוא. הוא אומר לי, אתה רציני? אל תצחק עליי, אני עכשיו בלחץ. אמרתי לו, הנה, אני בא איתך עכשיו, איפה המשרד שלך? הוא אומר לי, 10 דקות נסיעה. נסעתי, הראה לי את וידאו של המסעית, הכל וזה. אמר לי, אם אתה משקיע אצלי, נעשה כסף. אמרתי, יאללה, בסדר. אומר, אתה רוצה, אני אעשה את המסעית על שמך. אמרתי לו בסדר, יאללה, זה הביטחונות, שם את המסעית על שני, התחיל. אמרתי, טוב, עכשיו יש לי מספיק כסף, אני הולך לישיבה, לא היה לי, היה לי ילד אחד רק. אמרתי, אני לא צריך יותר מזה, ברוך השם, אני מסודר. עוברים שבועיים, הוא מתקשר אליי, אומר לי, אל תשאל. משום מה תמיד זה ככה. אל תשאל, מושל מדינת ניו יורק החליט לעשות צו נגד הבנק השוויצרי. למה? כי הם גנבו מיליארדים של דולרים מקורבנות שואה, אסור להם לגרוס ניירת. שומעים? עד שאני השקעתי בעסק של גריסה, פתאום מושל מדינת ניו יורק החליט, הבנק הזה אסור לו לגרוס ניירות. שמע, מה הסיכוי? מה הסיכוי שיקרה כזה דבר? מיד
של ארפה היה
תמיכה
של
הבנק השוויצרי. לא שומע, מה? חלק גדול של מיד של ארפה זה התמיכה של הבנק. ברור, מי תמך בהם כל הזמן. בקיצור, אז מה יצא פה עכשיו? עובר חודש, חודשיים, הוא כל הזמן אומר לי, תתעזר בסבלנות, עוד מעט משחררים, עוד מעט. בסוף, יום אחד הודיעו, הם הסכימו לשלם 100 מיליון דולר. לכל היורשים של הקורבנות שואה, 100 מיליארד, גנבו מעל 100 מיליארד, הסכימו לשלם 100 מיליון, סגרו את העניין וכל הכסף ירד, הלך לטמיון. זה מה שקורה, שאדם חוסך, 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 ולא עושה את מה שהשם רוצה, הוא בסוף לא נהנה מהכסף. וזה סימן לחוסר אמונה. נתתי דוגמה היום על המן, השם אמר, אל תשמור למחר. תאכל היום, מחר יהיה חדש. יש שני סוגי אנשים. יש אנשים, כל מה שהם מרוויחים, משתמשים בזה. חיים, אוכלים טוב, לובשים, ילדים שלהם לבושים טוב, נותנים צדקה, יש להם לב רחב, וכל הזמן הקדוש ברוך הוא מספק להם עוד ועוד ועוד. למה הוא אוהב את זה שהם בוטחים בו? ויש כאלה, הם כל הזמן דואגים, אז הם לא נהנים מכלום. קונים הכי זול, לא תורמים אף פעם, כל הזמן דואגים, כל משהו שמתקלקל בבית, הוא יומיים, הוא לא יושן. $100 הלך לו תיקון, הוא קונה מכונית הכי פשוטה, הכל אצלו ככה, בסוף הוא חוסך, 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 ואז בא פתאום איזה משהו, מנקה ממנו את הכל, גם לא נהנה מכלום, וגם לא נשאר לו כלום, וזה רוב העשירים ככה, תדעו לכם. וגם אם הוא השאיר את זה לילדים שלו, איכשהו נפטר, ממשלת ארצות הברית לקחו 50% מס. אתם יודעים את זה? השאיר 100 מיליון דולר, על המקום איכשהו נפטר, 50 מיליון שייך למדינה. וה-50 המיליון החדשים, הילדים שלו הולכים לקנות סמים ולעשות עבירות. והוא יושב ואוכל את הלב שלו, ונשרף לו הלב, והוא אומר, איזה טיפש אני, לפחות הייתי תורם את זה לישיבות, לפחות הייתי עושה משהו עם הכסף. אין לך סבל יותר גדול מזה. גם לא נהנה בעולם הזה, וגם חס וחלילה אין לו עולם הבא והכל הלך. לכן האדם צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא. כל הזמן לפתוח בקדוש ברוך הוא. הכל אמונה. פעם היה בירושלים צדיק רבי חיים טודרוס. כמדומני הוא נפטר לפני כמה שנים. הוא היה עני מרוד. הוא למד בישיבה. הוא היה בא לישיבה איפה שהיה יושב הרב בניהו שמואלי, שהוא אחד המקובלים הרציניים היום. הוא היה אז בניהו, נער, בן 20. בניהו היה בישיבה, ויום אחד הלכו כמה חסידים שם בירושלים להפגין נגד חילולי שבת. החסידים הפגינו, ובאו המשטרה, תפסו אותם ביום שישי, לפני כניסת שבת, הכניסו אותם לבית סוהר. אמרו, $1,000 לשחרר אותם בערבות. היו שם איזה 4 חסידים, אז היה הרבה כסף, לפני 30-40 שנה, $1,000. אז אמרו, מי שיביא $1,000, ישחרר אותם לשבת. אם לא, הם נשארים עד יום ראשון, יום ראשון ייקחו אותם לשופט. הם יישארו בשבת במעצר. זה העני הזה, רב חיים טודרוס, היה ידוע כבעל האמונה הכי גדול שמכירים. לא היה כמו, הוא היה בעל אמונה מלאה. בקדוש ברוך הוא לא היה לו שום פחד. הוא בא לישיבה, אמר לבניהו שמואלי, תארגן לי מהר מכל התלמידים $1,000. תאסוף, תרשום כמה כל אחד נתן. הלוואה. אומר לו, למה אתה צריך את הכסף? אומר, לשחרר את החסידים. אמר לו, אתה תחזיר, אתה אחראי? אומר לו, אני אחראי. אספו כל אחד נתן, ארגנו לו $1,000. רשמו כמה כל אחד נתן. תשמעו איזה מעשה, מעשה שהיה. הוא בא למעצר, שחרר אותם. יצאו החסידים לשבת הביתה. יום ראשון הוא בא לישיבה, אומר לו לרב שמואלי, אומר לו, בוא ניסע למירון, אני רוצה לעשות סעודת הודיה לעניים. אומר לו, מירון? אנחנו בירושלים, מה מירון? אומר לו, כן, למה אתה רוצה לעשות סעודת הודיה? אומר, על זה שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי לעשות פעם ראשונה בחיי מצוות פדיון שבויים, שאפילו מוכרים ספר תורה כדי לפדות יהודים ממעצר של גויים או משבי. אני רוצה, אף פעם לא קיימתי, אני רוצה להודות להשם. מה, אני לוקח את זה כמובן מאליו, זה מצווה רצינית זאת. אומר לו, ואיך בדיוק נגיע למירון? אומר לו, במונית. אומר לו, מה מונית? מונית זה מעל $100. מאיפה נביא עכשיו כסף למונית? אומר לו, למה אתה תמיד דואג על כסף? בן אדם צריך לעשות מה שהשם רוצה, והשם דואג לכסף. קודם כל, אתה בא או לא? אומר לו, אני בא, בסדר. ואיך נקנה אוכל לעניים? אומר לו, בדרך יש מסעדה גלת כשר. יש יוצאים קצת מהדרך, יש שם המסעדה, נקנה משם הכל. הוא אומר לו, עם איזה כסף? אומר לו, עוד פעם אתה מדבר על כסף? ככה הוא היה. עוד פעם אתה דואג? השם יעזור. אנחנו רק מצווים להשתדל. השאר זה לא בידינו. קוראים למונית, אין לו כסף. הוא עולה על מונית. אתם מכירים מישהו בעולם שיעלה על מונית והנהג יגיד, זה 2.5 שעות נסיעת מירון, $100 ואין לו דולר בכיס? מי, איפה יש כאלה אנשים בעולם? ככה הוא עלה איתו למונית. שמעו, הרב בניהו שמואלי סיפר את הסיפור הזה. זה לא המצאות פה עכשיו. נוסעים לכיוון מירון. בדרך הוא אומר לנהג, תעצור, פה יש מסעדה. נכנסים למסעדה. הוא אומר, עכשיו הבא למסעדה, רואה איך הוא לבוש. רואה שהוא אברך, פשוט, אין לו כסף, מה? אומר לו, אני, תביא לי אורס, תביא אופות, תביא זה, תביא, מגשים. אומר לו, מה, נולד לך איזה בן? מה, ברית? מה, מזל טוב? מה? אומר לו, לא. אני הולך לעשות סעודת הודיה לעניים במירון. אומר לו, מה, היה לך נס? אומר, כן. הקדוש ברוך הוא זיכה אותי, סיפר לו את הסיפור, איך הוא הוציא את החסידים מהמעצר, ובזכות זה הם לא נשארו שבת במעצר. אז השיר הזה התפעל ממנו כל כך, בעל המסעדה. אומר לו, אני רוצה להשתתף איתך בסעודה, בבקשה, תרשה לי, כך הכל, לא, אל תשלם. אני רוצה להיות שותף במצווה. אומר לו, איפה האוטו שלך? אני אעזור לך לאוטו. הוא יוצא איתו עם המגשי, רואה מונית. אומר לו, זה המונית? אומר, כן, נכניס את הכל במונית. אומר, מה, באתם מירושלים עם מונית? השיר שואל. אומר לו, איך נבוא? אין לנו אותו. הוא אומר, זה הרבה כסף המונית. הוא אומר לנהל, כמה יעלה להם? הוא אומר לו, 100 דולר. הוציא מהכיס שלו 100 דולר, אומר, הנה גם זה עליי. שומעים? תשמעו טוב. אפשר לבדוק את הפרטים של הסיפור הזה, זה מעשי ידוע שהיה. עכשיו הגיעו למירון. הגיעו למירון, עוצר הנהג מונית, פותחים את הבגאז', מוציאים את כל האוכל, שמים שם את זה על שולחן, פתאום מה רואים? רואים שם שולחן, הבבא סאלי יושב בראש השולחן, 30 יהודים מרוקאים, מיליונרים מפריס, יושבים איתו בשולחן, כולם חליפות, עניבות, הבבא סאלי בראש השולחן, עושים שם סעודה. איך שהם ירדו, תשמעו טוב, הבבא סאלי ראה אותו, את הרב חיים טודרוס, עושה לו עם היד ככה, מעכשיו רק ירדו מהמונית, אז קורא לו עם היד. תוך כדי שהוא קורא לו, בא איזה מרוקאי אחד, נותן לבבא סאלי מעטפה, נשק לו את היד, שם לו מעטפה, הבבא סאלי לוקח את המעטפה, איך שבא חיים טודרוס, אומר לו, זה בשבילך. בלי דיבורים, בלי שאלות, מי אתה, מה אתה עושה פה, כלום. ככה תפס, נותן לו את המעטפה. לקח ממנו רב חיים טודרוס את המעטפה, נתן את זה לבניהו, אומר לו, זה בשבילך. אומר, הלכתי בצד, לא רציתי לפתוח לי אדם. עמדתי בפינה, פתחתי 10 שטרות של 100 דולר, 1,000 דולר, הכסף של הפדיון שבועים, 1,000 דולר היה בפנים. ככה הוא היה חי. ביטחון מלא בהשם. לא דואג על כלום. לא דואג. עכשיו, איך יודעים אם בן אדם יש לו אמונה בהשם? מחר יש לו את המשכנתא לשלם. עכשיו הוא צריך לישון, 11 בלילה. אין לו למחר את הכסף. הוא יושן טוב, רגוע, או שהוא דואג, עומד במרפסת, מעשן, עצבני, ממי אני אלווה. זה ההבדל בין בעל אמונה לאחד שהוא לא בעל אמונה. אני במשך שנים עם אבא שלי היה עומד במרפסת שנים, כל הזמן מודאג. אמרתי לו, למה אתה כל הזמן דואג? הוא אומר, אני דואג עם מי תתחתנו, הוא בעיקר היה דואג על אחותי, למה? הייתה ביישנית, לא טיפוס כזה, הייתה ככה ביישנית, הוא אומר, מה, תראה, כזו ביישנית, איך היא תתחתן, מה יהיה, אני שובר את הראש. אמרתי לו, מה, אתה מנהל את העולם? לעולם יש בוס, מה אתה שובר את עצמך בעניינים שהם לא שלך? בסוף היא התחתנה, ברוך השם, עם הבחור הכי טוב שאפשר למצוא, בלי עין הרע. אז אני כל הזמן אומר לאבא שלי, לא חבל על השנים שסבלת סתם? הכל היה סתם. כל עוגמת נפש, כל הדאגות. ראיתם פעם קוף עם שיער לבן? הקוף אין לו דאגות. ראיתם קוף קרח?
יש להם
זקן לבן. לא, אין כזה דבר. אולי הם נולדו עם לבן. נולדו עם שיער לבן. הנה, אה. קוף עם שיער לבן. שומעים? תשמעו טוב. התינוקות הם כל הזמן מחייכים. הם לא דואגים, יהיה לנו מה לאכול, לא יהיה מה לאכול. הם כל הזמן מחייכים. למה? ככל שהאדם יותר מקבל בינה ושכל, ואין לו אמונה אווירת שמיים, הוא רק מנצל את השכל שלו לדברים שליליים. הוא כל הזמן דואג, דאגה. כל הזמן דאגה. עכשיו, כשאדם דואג, הוא מביא על עצמו בעיות. צריכים לדעת את זה, זה אנשים לא יודעים. למה? מה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא? פסוקים, כל הזמן יש פסוקים בתהילים. יהי חסדך השם עלינו, כאשר איחלנו לך, כמו שאנחנו מייחלים לך, ככה תעשה לנו חסד. אבל האדם הממוצע, הוא בכלל לא מייחל להשם. הוא כל הזמן, אני עובד, אני הלכתי לאוניברסיטה, בזכותי, אני קם, עובד שני עבודות, אם לא הייתי עורק את עצמי, מי המאכיל אתכם? ככה הוא אומר למשפחה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, ככה? אין בעיה, אתה תאכיל אותם. זורק עליו הכל. עורק את עצמו המסכן הזה. כל הסבל שלו נובע מבורות. כמה אדם, אני תמיד אומר, האויב הכי גדול של האדם, מה הוא? בורות. זה האויב הכי גדול. בורות זה אדם שהוא לא יודע, אין לו ידע. הוא לא למד, אין לו ידע. מה זה בורות? אני אתן לכם דוגמה. אני יום אחד אמרו לי, אתה רוצה להמשיך להיות מרצה? אמרתי כן. אמרו לי, אם אתה רוצה שנזמין אותך לסמינרים, אתה צריך להפסיק עם המקרן שקופיות, ואתה צריך לעבור למחשב, לפטאפ. כבר לא עובדים עם המקרן שקופיות, ככה מביאים את הקופסה הזאת, שמים ככה שקופיות, נגמרו הימים האלה. אתה היחיד בעולם שעוד משתמש בקופסה הזאת. אין, תביא, נביא לך לפטאפ. אמרתי, אני לא אוהב מחשבים, לא, 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 אני לא חבר של מחשב. אמרו, אתה לא צריך לדעת מחשבים, אתה רק צריך לדעת ללחוץ על כפתור אחד. אנחנו נכניס לך את התוכנות, נראה לך איך זה עובד, אתה כל פעם שאתה רוצה לעבור לנושא חדש, אתה לוחץ על החץ, זה עובר לשקף הבא, ואני אשב לידך. אם יהיה איזה משהו, אני אקפוץ, אסדר, אל תדאג. אמרתי, טוב, אם זה ככה, תביא. עכשיו אתם יודעים מה זה, אם האוכל בא תאבון. האדם הוא לא רעב, הזמינים אותו לסעודה, הוא אוכל הכי הרבה מכולם. הוא כבר בא, רעב, וזה, נהיה רעב. עכשיו אני כבר נתנו לי מחשב, פתאום אנשים שואלים אותי, יש לך אימייל, יש לך אימייל? אפשר לשאול לך שאלות באימייל? אמרתי, זה רעיון טוב האימייל הזה. מה, עכשיו אני יכול לענות לאנשים, להחזיר אותם בתשובה, נכתוב להם תשובות, נשלח אותם לאתר, יצא מזה משהו טוב. אמרו לי, אמרתי, מה זה? אמרו לי, לא עולה כסף, תעשה אימייל. בא אחד, עשה לי אימייל. אמרתי, הנה, תעשה כרטיס, אימייל, אנשים שלחו לך שאלות, טוב. אז נהיה לי אימייל. אז יום אחד חשבתי שאני חכם, אמרתי, אני עכשיו אכתוב מכתב, ככה לחזק את האנשים, ואני אשלח את זה לכל אלה שכבר יש לי את האימיילים שלהם. אז כתבתי ככה, טק, 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 אני מטקטק איזה 3 דקות, ואתם יודעים, לאט, כי אני רק חדש, אני מטקטק, מחפש, 3-4 דקות, כתבתי אימייל אחד, לחצתי סנד, שלחתי לאחד. אמרתי, oh, ברוך השם, אחד גמרתי. התחלתי עוד פעם, טיק, טק, 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 ככה, אחד, אחד. 3 דקות, 3 דקות, 5 דקות, פתאום השם ריחם עליי, רע, זה, ומחשבים, זה לא, לא הולך ביחד. שלח לי איזה אחד, נכנס לי לבית, למטבח, רואה אותי, מסתכל, אומר לי, תגיד, זה נראה לי שאתה עושה מה שאני חושב? אומר לי, מה אתה עושה? אני אומר לו, שולח אימייל, למי, למי? אני אומר, לכל אלה שאני כבר יש לי את האימיילים שלהם, ככה אני רוצה... הוא אומר לי, לא, מה זה, ככה לא, אומר, תראה, תראה את הרשימה, מראה שם איזה 20 שמות, לא יודע כמה, צ'יק צ'ק, טק, 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 כתב אחד, שלח, אמר, כולם, אתה יכול לשלוח 10,000, אומר לי, בשנייה, מה? אמרתי, יואו, תראה מה זה בורות, לא היית נכנס, יכול להיות שנה הייתי מבזבז את החיים שלי על האימיילים האלה, שנה מהחיים הייתי מפסיד, לא הייתי יודע שזה ככה, כאילו, מה אני מבין? לא יודע שיש שיטה לשלוח ל-1,000 במכה. אז זה רק דוגמה קטנה כמה אדם יכול להפסיד בזה שהוא לא יודע תורה. אם זה שזה לא כל כך חשוב, אימייל, לא אימייל. תורה, כי הם חיינו ואורך ימינו, כרטיס לחיי הנצח. אם אדם לא יודע מה השם צפה ממנו, איך מתחילה מסילת ישרים? חובתו של כל אדם לברר מה תפקידו בעולם, ולמה ישים מגמתו כל ימי חייו אשר הוא עמל בהם. מה? למה הרמח"ל התחיל את הספר שלו במשפט הזה? תדעו לכם דבר אחד. כל סופר שבא לכתוב ספר, משתדל לפתוח את הספר בפצצה. משהו שיעניין את הקוראים להתעמק אחר כך בספר הלאה. לכן הוא מביא משהו שיזעזע את כולם לשים לב לספר שלו. אם הוא סתם כותב דברים, אנשים מתייאשים, עוזבים את זה באמצע. הוא מתחיל, איך דוד המלך התחיל תהילים? אשרי איש, מה כתוב שם? אשר לא הלך, לא ישב, הוא מושב לצים לא ישב. למה דוד המלך התחיל את הפסוק הזה, אחד שלא הלך בדרכי רשעים, ולא ישב עם הליצנים? למה מתחיל התהילים ככה? חסר כל כך הרבה פסוקים חשובים יש בתהילים, כל פסוק זה הכל ברוח הקודש. דווקא הוא מתחיל את התהילים במשפט הזה, למה? כי בזה כל החיים תלויים, במשפט הזה. האדם הוא התוצר של הסביבה. הסביבה מייצרת אותך. קחו ילד נולד לזוג חסידים. זוג חסידים פנאטיים, הכי הכי קיצוניים בהלכה. קח להם חס ושלום את הילד, שים אותו בארלם. תבוא אחרי 18 שנה, אמנם יהיה לו עיניים כחולות ושיער בלונדיני, אבל הוא ילך ככה. וידבר וישמע מוזיקה של אני לא רוצה להגיד לכם מה, ויהיה האדם הכי מופקר בעולם, למרות שאבא שלו צדיק גדול ואמא שלו צדקת גדולה, גידלו אותו אנשים שהם לא כל כך אינשי דמעליה. והפוך, קח ילד שחור משם מארלם, תכניס אותו בבית של הרב הצדיק, פתאום תבוא, תראה את הילד הזה בגיל 18, איך הוא לומד, איך הוא מתמיד, מה, לא יאומן כי סופר. איזה דרך ארץ. תעמיד אותו ליד האח הביולוגי שלו מהארלם, זה מדבר יידיש, זה לומד, גמרה, עושה לך ככה עם היד. והשני, עגיל כאן, קווים על הראש, כל הגוף שלו חתכים. מה קרה? איפה שאתה חי, זה מה שאתה נהיה, חביבי. אתה גדלת במאה שערים, אתה פנאט. אתה גדלת במנהטן, לא רוצה להגיד מה אתה. אין פה חוכמות. לכן אומר לך דוד המלך, קודם כל תברח מהסביבה של הרשעים. תברח מכל החבר'ה, מכל אלה שרק מקלקלים אותך. תלך לגור במקום של חרדים, מקום של תורה. איך אמר רבי יוסי בגמרא? אמר לו איזה עשיר, תבוא אין לנו רב. תבוא, ניתן לך את כל הכסף והזהב שבעולם. רק תבוא, תלמד אותנו תורה. זיכוי הרבים. מה ענה לו רבי יוסי? תיתן לי את כל הכסף והזהב שבעולם, אין הנידר אלא במקום של תורה. קודם כל שיהיה אצלכם ישיבות, לילדים, תורה, בתי כנסת, אז אני אבוא ללמד תורה. אין? לא בעיה שלי. אני לא יערוק את הילדים שלי בשביל לבוא להציל אתכם. קודם כל אני גר במקום של תורה. לכן אדם, הגמרא אומרת ריש לקיש, הוא היה עבריין לשעבר. היה ראש המאפיה. היה לו חיילים. כולם היו רועדים ממנו. הוא היה חברותה של רבי יוחנן. איך הוא הכיר את רבי יוחנן? רבי יוחנן היה יפה מאוד. לא היה גודל לו זקן. היה לו פנים יפות כמו של אישה. ואתם יודעים, אם היה לו קצת פאות, אז מאחור זה בכלל נראה כמו אישה. אז הוא שחה עכשיו באגם. עבר השודד, ריש לקיש, ראה אישה באגם. מה עושה שודד שרואה אישה באמצע האגם? ישר עושה הצגות, סלטות, קופץ, כדי שהיא תשים אליו לב. אז קפץ, התחיל ככה, שחק כמו אריה, הגיע, פתאום רבי יוחנן הסתכל, קלט שזה גבר. ככה היה המעשה. אומר לו ריש לקיש, רבי יוחנן, אני יודע מה באת לפה. חשבת שאני אישה, תתבייש לך. אומר לו, אבל אל תדאג. אם אתה תחזור בתשובה, תבוא אלינו לישיבה, אחותי הרבה יותר יפה ממני. הוא שמע ככה. אני בשביל אישה יפה נותן הכל, כן? אמר בסדר, אני בא לישיבה. בא לישיבה, לאט לאט נחזיר אותו בתשובה, ונהיה חברותה שלו. תאר לך עכשיו ראש המאפיה בא צריך ללמוד, ואתה גדול הדור, ואתה מלמד אותו עכשיו תורה, ובסוף אתה והוא נהיים שקולים. הוא היה כל כך חריף. הגמרא אומרת, רבי יוחנן מתו לו 10 בנים, והוא לא השתגע. ביום שנפטר איש לקיש, הוא איבד את שפיותו, עמדו החכמים והתפללו עליו שימות. מכאן ראיה שאדם שסובל ואיבד את דעתו, מותר להתפלל לקדוש ברוך הוא שיקח אותו כמה שיותר מהר מן העולם. ואין בזה בעיה, למה? אנחנו מתפללים והשם יחליט. רוצים שיהיה לו פחות סבל לאותו אחד. כן? בכל מקרה, מה אנחנו רואים מהסיפור הזה? שריש לקיש נפטר, רבי יוחנן כבר לא יכל לתפקד יותר, למה לא היה לו עם מי ללמוד, הביאו לו רבנים אחרים, אמר מה, כל דבר שאני אומר, אתם מסכימים איתי, זה היה נלחם בי, היה מחדד אותי. אז מה קורה כאן? יום אחד רבי יוחנן בא לישיבה, והוא לא יכול להתרכז בלימודים. הוא מדבר איתו ריש לקיש, והוא הראש שלו במקום אחר. אומר לו, למה היום אתה מתנהג אחרת? מה קרה? אתה תמיד אריה. מה קרה היום אתה לא מרוכז בלימודים? הוא אומר, שדדו אותי ברחוב, גנבו לי את הארנק. אז הוא אומר לו, איפה זה היה? אומר לו כך וכך, אומר לו, אל תדאג, אני אלך, הוא הרי היה ראש המאפיה. אני אעשה כמה בירורים ברחוב, אני אחזיר לך את הארנק. הלך, מצא את הארנק, הביא לו את הארנק, רבי יוחנן חזר לחיים והתחיל ללמוד. מי הבין את הגמרא הזאת? מה אתה מבין מהגמרא הזאת? היום תיקח חילוני, חילוני, רק לפני שבוע חזר בתשובה. זהו, שבת אחת שמר. גנבו לו ארנק, נגיד 200 דולר היה בפנים, לא יודע כמה. עכשיו הוא בא לישיבה, הוא מתחיל ללמוד, הוא חושב על הארנק, הוא שכח מהארנק, הוא עכשיו לומד, אחרי שהוא גמר את הלימוד, הוא יזכר שגנבו לו את הארנק. גדול הדור, הרב שטיינמן, בעל אמונה אדירה, גנבו לו ארנק, עברו לו בידיים עד היום מיליונים של דולרים כל חודש. הכל הוא נתן, והוא חי, אם תראו איפה הוא חי, לא תאמינו, שאדם חי בכאלה תנאים. הכל הוא נתן לתורה, לישיבות. מיליונים עברו לו, מטיסים אותו במטוסים פרטיים, הכל. יש עשיר במונצי, אמר לו, על כל לילה שתישן אצלי בבית, אתה מקבל ממני 300 אלף דולר. תחליט מה לעשות בזה. מה הוא עשה בזה? הכל הוא נתן לישיבות. והוא חי, הבית שלו יש ארגזים של חלב. יושבים על ארגזים. וראיתי מלפני 60 שנה, אדם בן 100, אף פעם לא עניין אותו העולם הזה. הוא לא סתם ראש העולם החרדי היום. בקיצור, מה רואים פה? כמה הדבר הזה, כמה הדבר הזה חשוב. אבי יוחנן אכפת לו על ארנק? אלא מה קרה? בטח שלא אכפת לו מארנק. זה חילוני מתחיל כבר לא אכפת לו מארנק, בזמן שהוא לומד תורה. אלא על מה פחד רבי יוחנן? רבי יוחנן אמר, אין הפסדי ממון לאדם, אלא אם כן הוא נכשל בגזל, או ריבית, או חילול שבת, דברים שגורמים שממונו של האדם ילך לאיבוד. אם משמיים שלחו לי את השודדים האלה, שיגנבו לי את הכמה מאות דולרים האלה, סימן שעשיתי חטא. ואני עורק את עצמי, שובר את הראש, מתי חטאתי? שהגיע לי שיקחו ממני כסף. סימן שגנבתי. סימן שאולי רימיתי. איפה? הורג אותו. הוא לא יכול להתרכז בלימוד. יכול להיות שחטאתי? וואו, כולו רועד. חס ושלום. יעקב אבינו הלך לישון בהר המוריה, איפה שהיה בית המקדש, איפה שעשו הישמעאלים מסגד. שם ישן יעקב אבינו, ושם היה לו החלום, מלאכים עולים ויורדים. שהקדוש ברוך הוא בא לו בחלום, אמר לו, אני אשמור עליך בדרך, אני אתן לך בגד ללבוש, אוכל לאכול, אני אשמור עליך, אני אהיה איתך. כתוב שיעקב אבינו התעורר, ויקץ יעקב משנתו, ויירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? בית אלוקים, בשער השמיים. מה קרה פה? אני לא מבין. עכשיו, אם יש צדיק בעולם, והוא נרדם במקום, ובא לו הקדוש ברוך הוא בחלום, חלום מוחשי, ואמר לו, אני אהיה איתך, אני אשמור עליך, תעלה לארץ, תלך לשם, איפה שתלך, אני אשמור עליך, אני אדן לך את כל מה שאתה צריך, אני איתך. שיקום הצדיק הזה, מה הוא יעשה? הוא יודיע בכל העולם, השם דיבר איתי הלילה בחלום, היה לי חלום, יעשו מסיבות, יביאו צלמים, כל העולם ישמע שהצדיק הזה, השם דיבר איתו. אז יעקב אבינו התעורר משנתו, מה עשה? ועירה יעקב, הוא נבעל מאוד. אמר, זה אומרים חז"ל, על מה יעקב פחד? יעקב אומר, אם תיתן לי בגד ללבוש ואוכל לאכול, כל מה שתיתן לי, עשר העשרנו לך. מה זאת הרקע? השם הבטיח לך, מה זה אם תיתן לי? תראו מה זה ריראת שמיים. יעקב אבינו, ברגע שהוא התעורר, הוא הבין שזה בית השם, זה שער השמיים. אז הוא נבהל, איך אני נרדמתי בבית השם? איזה חוצפה. בית השם, שער השמיים, ואני יושן פה? בבית השם ישנתי? זה מה שהפחיד אותו. משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לארץ לא תיכנס. רב לך, רב לך, אתה מסודר, יש לך מספיק זכויות, אל תדאג. משה אומר, תכניס אותי כפרה, תכניס אותי כציפור, תכניס אותי, העיקר ישחט אותי איזה צדיק, יאכל אותי איזה סטייק על הצלחת שלו, שווה לי. העיקר להיכנס לארץ. 515 תפילות שזעזעו את כל העולמות, עד שהשם בעצמו יתערב, המלאכים נבלו. אמרו, מה עוד מעט הוא יהפוך את העולם זה עם התפילות שלו? הקדוש ברוך הוא אמר לו, די, רב לך. מה משה רצה? אני לא מבין. כבר הקדוש ברוך הוא הבטיח לו שהוא הולך לגן עדן. הראה לו את הגיהנום, אמר לו משה, חז"ל אומרים, משה החל רועד, היה רועד, שראה מה הולך בגיהנום. אושוויץ זה פיקניק לעומת הגיהנום, פיקניק, למי שלא הבין. אתה לא מאמין, תקרא ראשית חוכמה, יתארו לך שם את כל הגיהנום מאלף עד תף. כל מה שהולך שם, נורא, אנשים צורכים, איסורים נוראים. אז מה, הראה לו את הגיהנום, החל משה רועד. משה הנביא הגדול בהיסטוריה, התחיל לראות, וואו, אני רואה חס וחלילה, יגמור בגיהנום. משה, האנשים הכי מושחתים לא דואגים, גיהנום, אני צדיק אני צדיק. אבל משה רועד, עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תדאג, אתה לא תיכנס שם, הוא לא נרגע. כמה שאדם יותר גדול, הוא מבין מה חומרת הדין. העמי הארצות לא מבינים מה חומרת הדין. לכן כל דבר אצלם חפיף. שבת חפיף, כשר חפיף, צניעות חפיף, הכל חפיף. גם בסוף הגן עדן שלהם חפיף, אין בו כלום. למה? מידה כנגד מידה. מה רואים כאן? משה רוצה לעלות לארץ. מה רוצה? מה? מה רוצה משה לחיות? מה? בא מלאך המוות, רוצה להרציא את נשמתו של משה, הוא לא נותן לו. לא נותן לו למלאך המוות להוציא אותו. עד שהקדוש ברוך הוא בא והוציא את נשמתו במיטת נשיקה. אני לא מבין, משה כבר יודע הרי שהוא הולך לגן עדן. והעונג בגן עדן, מסבירים חז"ל, כל התענוגות של כל העולם הזה ביחד, של כל האנשים, של כל הדורות, הכל ביחד, לא ישבו לשעה אחת של שכר של יהודי צדיק בעולם הבא. אז למה להיות פה? שם פי מיליארד יותר טוב. איפה זה כתוב? פרקי אבות. יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. שעה אחת. אז מה משה רוצה להישאר פה? תן לי לשרת אותך, השם, תן לי לשרת אותך עוד חודש. זה התאווה של משה, לשרת את השם. לא רוצה גן עדן, תשאיר אותי פה עבד. עבד שלך פה שווה לי יותר מלהיות בגן עדן וליהנות. זה ירא שמיים, זה מדרגה, יש שני סוגי עירת שמיים. יש עירת העונש, שהלוואי שיהיה לנו את זה, הלוואי. הרמב״ם כותב, זה לנשים ולילדים. תיזהר, אם תחלל שבת, יסכלו אותך למוות. לא יהיה לך חלק לעולם הבא. זה רמה של נשים וילדים, הרמב״ם כותב. מישהו לומד, תלמיד ישיבה, אחד שלומד תורה, הוא צריך לשאוף להגיע למדרגה שאין לו רק עירת העונש, אלא יש לו עירת הרוממות. שהוא מבין לפני מי אני עומד, דע לפני מי אתה עומד. ברגע שאדם אומר, אני משרת כרגע את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא הבטיח לי, אף אחד מעולם לא הפסיד כלום מלעשות את רצון השם. אדם שסגר את החנות שלו בשבת, לא יעלה על הדעת, אין טיפשות יותר גדולה מזאת, שאדם מאמין באמת שעל ידי שהוא ישמע בקול השם, ויפסיק לחלל שבת, הוא יפסיד כסף. איך ייתכן כזה דבר? איך ייתכן כזה שטות? הרי אני נתתי פעם לאחד דוגמה, אמרתי לו, תגיד, אני אשאל אותך שאלה. אם אני הצלתי חיים של חמאסניק טרוריסט, שונא יהודים, שכל החלום שלו זה להרוג יהודים, אני, הוא עמד למות, הוצאתי אותו והוא ניצל. מחר הוא יבוא לישיבה, ירצה להרוג את כולם, יראה אותי יושב שם. יורה בכולם, בי הוא יירה? הוא חושב, אומר לי, לא, הוא לא יירה בך. הצלת את החיים שלו, הוא יגיד לך, אתה תברח מהר. אבל את כולם הוא יהרוג. מה הראיה? בזמן השואה, היה יהודי אשכנזי בחנות השוקולדים. היה רחוב, בליל הבדולח זה היה. היה חנות מלאה, לא יודע אם זה היה בבלגיה, זה היה בגרמניה, באחד הארצות פה. הייתה חנות מלאה בשוקולד כשר. שוקולד, סוכריות, סוכר, חנות ליד חנות. כל הרחוב שוקולדים. בליל הבדולח, הגרמנים שרפו את כל הבתי כנסת באירופה, כל מה שראו מזוזות, הכל שרפו. בגרמניה. אז הגיעו לרחוב השוקולד. שרפו שם את כל החנויות, כי ידעו שזה הרובע היהודי, הכל קשר שם. אחד, אבא ובן, אשכנזים, הם עכשיו אומרים, מה אתה אומר, כדאי ללכת לחנות? בטח שרפו שם הכל. אז הבן אומר לו, מה יש לנו להפסיד? בוא נלך נראה מה הנזק. מגיעים לרחוב, חנות אחרי חנות יוצא אשן, הכל שחור, הכל שרוף. הולכים, 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 מגיעים לחנות שלהם, מסתכלים, לא נגעו כלום. הכל חדש. מסתכלים בפנים, מה זה חלום? זה לא יכול להיות. מה הולך פה? כל החנויות שרופות, החנות הזאת לא נגעו בה. אומר לו הבן, אבא, זו הזדמנות בשבילנו להתעשר עכשיו. אין לנו תחרות, תראה, כולם שרופים. בוא נעלה פי שלוש את המחירים. במילא עוד מעט תהיה קשה להשיג סחורות. אומר לו, אבא לבן, תתבייש לך, אתה רוצה להרוויח כסף על דם של יהודים שאיבדו את כל ממונם? לא מעלה את המחירים, אותו מחיר אני שומר את הכל. הם מתחילים, פותחים את החנות, מגיעים אנשים, רואים הכל שרוף. אז החנות שלהם זה החנות היחידה. מתחילים להיכנס אליהם לחנות. שעה 11 בבוקר, פתאום מגיע איזה קצין גרמני, נאצי, עם הג'יפ שלו, עוצר ליד החנות, אבא אומר, וואה, כנראה שלנו הכינו מוות יותר עסיסי מלשרוף לנו את החנות. עכשיו מגיע לנו קצין למקום כולו שרוף. נכנס הקצין, הוא מסתכל עליו, אומר לו, אתה בטח מתפלא למה החנות שלך לא שרופה. אומר לו, אני מאוד מתפלא באמת. הוא הוציא את הכובע, אומר לו, אתה מזהה אותי? אומר לו, כן, אתה מוכר, מי אתה? אומר, לפני כמה שנים, אני הייתי עובד בחברה שמביא לך שוקולדים וסוכר, מביא ארגזים, הייתי הספק, עובד בשביל הספק שלך. והייתי מספק סחורה לכל החנויות של כל היהודים פה באזור. והיחיד שהיה מתייחס אליי כבן אדם, ויוצא לעזור לי עם הארגזים ומציע לי משהו לשתות ותה ומים, זה היה אתה. וברגע ששמעתי בחדשות ששורפים ויש מאומות וכו', רער באתי לכאן באמצע הלילה עם הג'יפ, כל הלילה עמדתי ליד החנות שלך עם הרובה, וכל מי שבא לשרוף לך את החנות, אמרתי בחנות הזאת אסור לגעת. ראו אותי עם המדים, וככה הצלתי לך את כל החנות עם כל הסחורה. אמר לו, בגלל שאתה היחיד שהתייחסת עליי כבן אדם. הנאצי, נאצי רוצח שהרצח יהודים, היהודי הזה הוא לא נתן הלב שלו שישרפו לו את החנות, וכל שכן שלא יארגו אותו, הלך שמר לו על החנות כל הלילה. היית חושב, נו בסדר, הוא לא היה שורף את זה בעצמו, אבל ללכת לשמור לו על החנות כל הלילה במקום לישון? מה אתה רואה? אתה רואה מפה כמה זה חשוב קידוש השם, או חס וחלילה חילול השם שעושים. זה הציל אותו. אז אני אמרתי למישהו, תגיד, חמאסניק שאני אציל אותך חיים, אחר כך הוא יהרוג אותי, רוב המקרים כנראה שלא. אז אמרתי לו, מה, הקדוש ברוך הוא יותר גרוע מחמאסניק בעיניך? מהרוצח השפל הזה? למה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא יותר גרוע מטרוריסט, רוצח? אומר לי, מה חס וחלילה, איך אתה מדבר? ממתי אני חשבתי שהקדוש ברוך הוא חס וחלילה יותר גרוע מרוצח, טרוריסט? למה אתה אומר כאלה דברים? הוא אומר לי. אז אני אומר לו, אני שאלתי אותך, אם הקדוש ברוך הוא, אם החמאסניק, אחרי שאני הצלתי את חייו, התקע לי סכין בגב, אמרת, לא יכול להיות. הוא יכיר לך טובה שהצלת את חייו. אבל אתה אומר שהקדוש ברוך הוא כפוי טובה, שהוא אמר לך תשמור שבת אותי ביני וביניכם, שבת היא מקור הברכה, ואתה תסגור את החנות, ובגלל זה הקדוש ברוך הוא ייקח ממך כסף? אז זה ששמעת בקולו, מה השמע? הוא יותר גרוע מהערבי הזה. ככה יוצא. אתה צודק, לא חשבתי על זה. כבר כמה אנשים אמרו לי, אפילו אחד פה אמר לי היום, אומר לי, אתה יודע איזה משפט בדרשות שלך השפיע עליי הרבה? שאתה אמרת, לא יכול להיות בעולם שאדם יקריב למען השם ולמען האמת, ובסוף הוא יפסיד. לא יכול להיות כזה דבר. זה לא יכול להיות. כי אין כזה דבר, כי אפילו בני אדם לא יעשו את זה אחד לשני. בני אדם, שהם מלאים ביצר הרע ובלכלוך וכו'. אדם שהציל אותך והכיל אותך, את לא תלך לרצוח אותו. אז מה רואים פה? הקדוש ברוך הוא אמר לך, תשמור, לעולם לא תפסיד. אז מה עכשיו? שבת ראשונה נראה שאתה מפסיד. שבת שנייה נראה שאתה מפסיד. חודשיים אתה נראה שאתה מפסיד. יכול להיות גם שבאמת תפשוט רגל. יכול להיות באמת שתסגור את הביזנס. מה אתה יודע? זה חלק מהתוכנית. שזרקו את יוסף לבור. מישהו חלם שזה ייגמר בזה שהוא יהיה מלך מצרים? הרי כבר אמרו, גמרנו, זרקו אותו, נחשים, עקרבים, ימכרו אותו לעבד. מי חלם על זה? מי חלם? ומה נגמר בסוף? בזכות זה יוסף ניצל. כל העולם ניצל, כל עם ישראל ניצל. מה רואים מכאן? יכול להיות שהקדוש ברוך הוא סוגר אותך פה, אבל יש לו תוכנית הרבה יותר טובה בשבילך. מה אתה בוכה? סבלנות. צריך אמונה, רבותיי. מי שאין לו אמונה, הוא האדם הכי מסכן בעולם. וצריך ללמוד כל הזמן אמונה ומוסר. כל הזמן. אמונה, אמונה, יום, יום. יום, יומיים, אתה לא לומד אמונה, אתה רואה 50% מהאמונה שלך ירדה. אבל אם אתה לומד חזק אמונה, אין לך בעיות. בעזרת השם, אנחנו סיימנו לעכשיו, כבר שעה מאוחרת.
יש רק שאלה אחת.
בבקשה, שאלות, נו.
שאלה קטנה. קודם דיברת על, אתה יודע, שירות ישראל, ואני בא...
כן, לא יעשו עוולה ולא...
יש משהו שאני קורא אותו, כל בפרקי
אבות. יפה, יפה.
כל ישראל יש להם...
אתה לא היית בדרשה שלי היום. אחר הצהריים... אני אגיד לך משהו, חכה, אני אחסוך לך זמן. המשנה הזאת שאתה קורא, יש לה שני חצאים. מה שאתה קורא, זה רק חצי מהמשנה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו הארץ נצר 200, מעשה ידי להתפאר. ומה ההמשך של המשנה? ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. ואז יש רשימה שלמה. ואחד מהם זה עושה עבירות ביד רמה בפרסיה. נוסע באוטו בשבת, מדבר בטלפון, מה שאין. רק למה אתה לא ידעת את זה? 99% מהיהודים לא יודעים את זה. כי הם רגילים לקרוא בתפילה של שבת, אחרי המוסף, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. חזל, אלה שתקנו את התפילה, הם רק הכניסו את החצי החיובי של המשנה. לא יכתבו בתפילה, ואלה שאין להם חלק לעולם הבא. מה, איזה מין תפילה זאת? לכן הכניסו רק, הבנת? לכן אל תדאג, יש שני צדדים למטבע. תדע לך, אני אמרתי לאורח אתמול בסעודה, הוא דיבר על בחירה חופשית. אין בחירה חופשית. יש בחירה, אבל היא לא חופשית. בחירה חופשית זה תעשה מה שבא לך. תקבל, תקבל, לא תקבל, מה שבא לך. בחירה זה אם תעשה ככה יהיה טוב, אם לא תעשה יהיה רע, ככה השם אומר. אין בתורה כזה דבר תעשה מה שבא לך. תמיד יש, תלכו בחוקותיי, יהיה ברכה בארץ, חרב לא תעבור בארצכם וכו'. ואם לא תלכו בחוקותיי, ונתתי חרב בארץ, ואורדפם רדפו אחריכם וכו'. למה? אין באמצע. או שאתה מרוויח, או שאתה מפסיד. כן.
אני לא מדבר על תינוק שנשבע, שיהיה ברור. השאלה, אני לא מצאתי אף פעם תשובה מזה, שאלתי אף פעם. אבל שיהיה ברור.
בכל רם, כן.
מי שלא מאמין, לא מאמין, הוא לא מאמין. למה שהוא ינאש? הוא לא מאמין. אתה אומר ככה צריך...
שאלה טובה. שאלה טובה, מה אתה רוצה ממנו? הוא לא ראה שום, הוא לא ראה אמונה, לא הוכיחו לו, לא היה בסמינר, הוא לא מאמין. אז אני אגיד לך משהו. אדם עכשיו...
אפילו עושה אמונה וכוסה, הוא אומר, לא משפיע עליו.
אני אגיד לך משהו. תקשיב טוב, תקשיב טוב. אדם עכשיו, אדם בא לחנות, הוא מחפש את המוכר, אין מוכר בחנות. הלו, יש כאן מישהו? עמד לידו איזה רב בירושלים, זה מעשה שהיה. אמר לו הרב, החנות הזאת אין בה מוכר. אז החילוני מסתכל עליו, אומר לו, כבוד הרב, מה אתה מתלוצץ? מה זה אין כאן מוכר? אומר לו, אני תאמין לי, החנות הזאת שנים מתנהלת לבד. אומר לו, מה זאת אומרת? אומר, אתה רואה את כל הקופסאות שימורים עומדים בשורה? הם לבד קפצו לשם והסתדרו. אתה רואה פה כל הסולת, כל הסוכר, המדף, הקופה התחברה לחשמל, הכל לבד. אומר לו החילוני, מה אתה נורמלי? אומר לו, אני לא נורמלי, ישמעו אוזניך מה פיך הטיפש מדבר. חנות עלובה, אתה לא מאמין שהיא מתנהלת לבד, אבל כל העולם, בעלי חיים, הכל, הכל הפירות? אתה לא רואה שיש לעולם בוס ויצרן? שעון, יש לי את זה בסרט שלי, תורה ומדע.
אז הוא אומר, מה, אתה משוגע?
נכון.
אז הוא אומר, זה אתה כן מאמין.
אז התשובה לשאלה שלך היא, השכל מחייב. אם יש יצירה, יש יצרן. ככל שהיצירה יותר מתוחכמת, זה מעיד על גדלות היצרן. ומעולם לא נוצרה יצירה ללא תכלית. מעולם. שכל מחייב.
אבל השאלה, סליחה, אני כן. לא כופר. כן. אני שומר שבת.
הבנתי, אני מבין את השאלה. עליי. כן.
לא ניכנס עכשיו לפרטי.
כן.
אבל זה שאומר, מה, אתה עובד עליי, זה הפרט, זה מכל המושב, זה בסדר. אבל שהוא לא מאמין, כן מאמין, לא משנה, אבל לא מקבל עונש בשביל זה. זה שלא מאמין, כן מאמין, בסדר. כן מאמין, לא מאמין. הוא לא מאמין. אבל זה שלא מאמין שבסופרמרקט אין... כל מה שאתה אמרת, לא מקבל עונש.
הוא מקבל עונש. אתה יודע למה? אני אגיד לך למה הוא מקבל עונש.
מקבל עונש, זאת השאלה.
אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו, תראה, תשמע טוב. אתה צריך להבין דבר אחד פשוט. אדם, הקדוש ברוך הוא נתן לו שכל, חוכמה, בינה ודעת. בכל הדברים בחיים הוא מנצל את החוכמה שלו, איפה להשקיע, איפה לא, מה כדאי, לא, מי צדיק, מי רשע, איפה לתת, איפה לא כדאי. הוא כל הזמן עושה חשבונות. והדבר הכי חשוב, הוא בורח מהחשבון הזה. למה? כי הוא יודע...
לא,
כי הוא יודע שזה יחייב אותו. ברגע שהוא מודה שיש בורא לעולם, בשפתיים, מיד מה יגידו לו הדתיים? אז איך אתה מתעלם מהבורא עולם? נכון? יגידו לו. איך אתה מתעלם? לכן הנקודה היא כזאת, מצאו היום בעולם שיטה. מה אומר? לא מאמין. עכשיו אני מוכן לעשות איתך התערבות. תביא 100 חילונים, נחבר אותם למכונת אמת, ונשאל את כולם אם הם מאמינים, אם יש בורא לעולם. כולם מאמינים שיש בורא לעולם, ומה הראיה? אתה לא מאמין לי, אני אקח אותך למחלקה של חולי סרטן ביורק אבניו, אני אבוא עם הכובע השחור שלי, ונעבור מחדר לחדר, ואני מבטיח לך, וכבר עשיתי את זה, שכל היהודים, החילונים, וכל הגויים, יגידו לי, רבי, can you pray for me? אתה לא מסכים? בוא, אני אקח אותך שתראה. פרי למי? גם בצבא, שאדם בצרה, למי הוא צועק? השם, תציל אותי.
תשלח לי, בשעה שאתה הולכים גם לפיליפינים, ושותים, אוכלים, מנסים כל מיני צורים.
נכון, 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 אבל מה הראיה? כולם מחפשים את הבורא. כן, ביום צרה אקראיך. אתה שומע, תשמע טוב, נכון.
אבל עדיין...
תראה, אני אגיד לך...
למה העונש...
אני אגיד לך מה...
ידיד, שאומר ככה, הוא מאוד מדעי. אני אומר, לא ניכנס עכשיו לפרטים, נתקר זה כך שעות, וכל אחד רוצה לגמור.
כן.
הוא אומר ככה, חס וחלילה, לא רוצה...
כן.
שילקים לא יש פה. הוא אומר לי, אני, גם לא מבין, שבן אדם עשו לו, אין לו יד, שהיה לו תאונה, משהו, שהוא אומר שהוא הולך להתפלל, וזה גודל לו שוב פעם, אז אני אמין.
כן.
ככה הוא מדבר.
תשמע, אתה צריך לתת לה... אתה צריך לתת לו את הסרט שלי, תורה ומדע, פה יש לך, תיקח, בעברית, באנגלית וברוסית, תחליט. תן לו לראות את זה, הוא לא ידבר את השטויות האלה יותר, אחרי שהוא יראה את זה. אני אגיד לך מסקנה סופית. מסקנה הסופית, היא ככה, העניין הוא ככה. אני תמיד שאלתי שאלה, לא הבנתי. הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד שונא עובדי עבודה זרה. שונא עובדי אלילים. רואים את זה לאורך כל התורה, להשמיד אותם, לא להשאיר מהם זכר, בלי רחמים. אני שואל אותך, ביני לבינך, עם יד על הלב, מי יותר גרוע? אחד שעכשיו רואה את השמש, הוא חושב שהשמש זה הקדוש ברוך הוא, מתפלל לשמש, בדמעות, בדבקות, אומר, הוא חושב שזה השם, השם היקר, ריבון העולמים, תעזור לי, אני ככה, אני צריך פרנסה, מתפלל יום יום לשמש, או חילוני, אגיל באוזן, אוכל מה שבא לו, מעשן, חלל, אין לו דין, אין לו דיין, לא מאמין בהשם, לא מאמין בכלום. מי יותר גרוע? מי יותר גרוע מבחינה רוחנית, מוסרית? מי יותר גרוע? אני שואל אותך, אם עכשיו היית צריך לבחור אחד מהם להיות שותף שלך בביזנס, אחד מהם, זה מהנדס וזה מהנדס, מי היית מעדיף לשים על הקופה? זה פוחד מהשמש, חושב שזה השם, מוכן למות בשביל השמש, הוא חושב שזה השם, הוא מחפש את הקדוש ברוך הוא, רק הוא טעה בדרך, כמו הנוצרים, המוסלמים, הנוצרים, כולם מחפשים את השם, רק מה, בדרכים לא נכונות.
זה
לא מאמין בכלום. אז מה הקדוש ברוך הוא כל כך כועס על העובדי אלילים? הם הרי מחפשים אותו, הם חשבו עובדי כוכבים וכו'. אז מה אתה רואה מפה? מה אתה רואה מפה? ברגע שאדם חושב שמשהו פיזי הוא הקדוש ברוך הוא, משהו פיזי, זאת אומרת הוא אומר שהשם הוא מוגבל, כי כל דבר פיזי הוגבל על ידי מישהו. מישהו קבע לו את המידה, בדיוק. אז ברגע שאתה לוקח דבר, אומר זה השם. זאת אומרת, השם הוא רק זה, זהו, יותר מזה זה לא. הגבלת אותו. אתה לא יכול להגיד, לכן ביהדות זה אבון גדול, לדמיין את הקדוש ברוך הוא. כתוב, אל מי תדמיוני וישווה. אין, אתם לא יכולים לדמיין אותי לשום דבר. לא לצורה, לא לאותיות, לא לצבע, לא לאור, לכלום. אי אפשר, אסור לדמיין את הקדוש ברוך הוא. אסור לדמיין אותו בשום צורה. רק יודעים שזה מעל להבנתנו, זה דבר רוחני, לא יודעים מי זה, לא יודעים. אבל יודעים שהוא מנהל את העולם וכו'. הבנת מה רואים מכאן? שאפילו על דבר שהשכל מחייב, שהיית צריך להבין, יצירה חומרית, חייבת הייתה להיברא על ידי מישהו. אין יצירה לא יצרה. ואם החומר הזה, הפסל הזה, זה האלוהים שלך, לא מגיע לך לחיות. ככה השם אומר. למה השכל מחייב? מחייב שזה לא יכול להיות השם. אבל אני אומר, עדיין, בסדר, יש לנו עסק עם מטומטם, אבל רשע הוא לא, הוא לא רשע, הוא מחפש את השם. מה אתה רואה מפה? שאפילו... אתה רואה? כן, לא, לא, שניהם באותה רמה, זה מחלל שבת, זה עובד עבודה זרה. תמיד בשולחן ערוך מדברים על שניהם בנשימה אחת. עובד עבודה זרה או מחלל שבת בפרסיה, תמיד הם הולכים ביערה, אותו עונש יש להם, אותו סוף, אותו הכל. אבל אני תמיד רציתי לטעון להגנתם של העובדי אלילים. לפחות הם מחפשים את השם. תמצא לי תשובה לזה. לא ראיתי לזה תשובה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.